泪随着手下树威哦我走发的地没有你
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי, יום שישי, ט' בשבט, ערב שבת קודש, פרשת בו, תשפ"ד, דלת, מסכת בבא קמא, דפים עין ח' ועין ט', השתבח שמו הגדול לעד. רדיו כל חי זו יחסנה וכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עלה, והתדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בשיעה, אתה נשמע גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם. הנקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך. תעמודנה נשמותיהם התאורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם, בעד משפחת לומדי הדף היומי ובעד כלל ישראל ובמירה בימינו. תהיה תחיית המתים בית שיעלי הרצון מטבורי יתברך, יקיצו שוכני אפר וירננו ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. תפילת בית המדרש היא רצון מלפניך אדוינו אלוהי ולא אבותיי שלא יירד דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר הנה אני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש הבריחו ושכינתי. להבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם של לימה במהרה של פצויי וחולי עמך בית ישראל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי ופצויי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה שלימה, ושבתי מלזוק רפואה קרובה לבוא, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. תהילים פרק קופיות ליום שישי לדוד מזמור נאום אדוינוי, לאדוני שב לימיני, עד השיט אויביך אדום לרגליך, מתה עוזך ישלח אדוינוי מציון רדה בקרב אויביך, עמך נדבות ביום חיליך, באדרי קודש, מירחם משחר, לך טל ילדותיך. נשבע אדוינוי ולא ינחם אתה חוען לעולם, על דיברתי מלכי צדק, אדוינוי על ימינך, מחץ ביום אפו מלכים. ידין בגויים מלא גביעות מחץ ראש על ארץ רבה, מנחל בדרך ישתה על כן ירים ראש. פרק ופלמד לשבת קודש. שיר המעלות ממעמקים קראתיך, אדוינוי, אדוינוי שמעה וקולי, תהיינה אוזניך קשובות לכל תחנוני, אם אבונות תשמור יא, אדוינוי מי יעמוד כמך, סליחה למנתי ורי קיביתי, אדוינוי כפתה נפשי ולדברו אוכלתי. נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר יחל ישראל אל אדוני, כי מדנוי החסד והרבהים עובדות, והוא יבדת ישראל. מכל אבונותיו, מזמור קוף. מזמור לתודה, ריאו לאדוינוי כל הארץ. עבדו את אדוינוי בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינוי הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו עמו, וצול מריתו בואו שערה בתודה חצרותה בתהילה, הודו לו ברוך שמו, כי טוב אדוינוי לעולם חסדו ודור ודור אמונתו, אחינו כל בית ישראל. הנתונים בצרה ובשביה עומדים בין בים ובין ביבשה, המקום ירחם עליהם, ויוציא מצרה לרווחה ומאפלה לאורה, משיעבוד לגאולה אשתה בעגלה וזמן קריב. ונאמר אמן. הרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו עם וורט לפרשת השבוע, פרשת בו. כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים. הפסוק הזה הוא האחרון בפרשת בו, פרשתנו. פסוק שאחריו, בתחילת פרשת בשלח נאמר, ואי ושלח פרו את העם ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא. יש להבין את עניין סמיכות הפסוקים. אומר רבי יונתן אייבשיץ, בילקוט שמעוני בפרשת בשלח על הפסוק כי קרוב הוא מובא, זה שאמר הכתוב לבני ישראל עם קרובו בתהילים קוף ממחת, וצריך להבינו היטב. ידוע קושיית העולם, הרי הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו שבני ישראל יהיו בגלות מצרים 400 שנה, והרי למעשה היו במצרים רק 210 שנים, והזוהר הקדוש תראה שהשכינה שהייתה בעצמה בגלות השלימה ל-400 שנה, אבל יש להקשות על כך כיצד שרתה השכינה בתוך מצרים שהייתה מלאה גילולים בעבודה זרה, הן מצינו שמשה רבינו לא התפלל אפילו תפילה קלה במצרים משום שהייתה מלאה גילולים, וכל שכן שהשכינה עצמה תימנע מלהישרות עצמה שם, וצריך לתרץ שמשום שבני ישראל נחשבים קרובים לקדוש ברוך הוא, לכן יטמע בשבילם כמו כהן גדול שמותר להתאמה לקרוביו. עכשיו יובן העניין היטב, כי בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים, וקשה הרי מצרים הייתה מלאה גילולים, וכיצד איפה הכניס הקדוש ברוך הוא עצמו כביכול למצרים, לזה בא הפסוק הסמוך כמתרץ, כי קרוב הוא. והמדרש מפרשו שהכוונה לבני ישראל עם קרובו, של הקדוש ברוך הוא, ומותר להיטמע לקרוביו. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת בו, שנקרא בשבת הבאה לנו לטובה. הנה הגענו בסייעת הדשמי הענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למד בתלמוד תורתנו לדפינו היומי אתמול, והוא היה בדף עין זין, בהם מסכת בבא קמא. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה לרבי שמעון, פרה אדומה שעוזה דמה, האם מטמא ומדוע? והתשובה, מטמא כיוון שהייתה לשעת הכושר מי שנשחטה, לפי שסובר רבי שמעון שיכולה להיפדות אף אם נשחטה. שאלה שנייה, מה החידוש בזה? משיבים התוספות שמטמא או שאסורה בהנאה ואפילו פדיון אינו מועיל בה אחר זריקת דמה. שאלה שלישית, מדוע לא ביר אש לקש כרבי יוחנן ששייך תביחה בקודשים כששחט תמימים? והתשובה, משום שהוקשה תביחה למחירה ובתמימים לא שייך מחירה. שאלה רביעית, לרבי שמעון, מה הדין בגנב שמחר טריפה ומדוע? והתשובה, לרבי יוחנן חייב ולריש לקיש פטור, כיוון שהוקשה ושוותה מחירה לתביחה, ותביחה בטריפה אינה מחייבת, לפי שאינה שחיטה ראויה. שאלה חמישית, מה הסיבה למעט קילה עם התביחה או מחירה, ומדוע באמת לא ממעטים? והתשובה, משום שנאמר בהם, סה, ואמר רבה שבכל מקום שכתוב כך הוא למעט קיליים, אבל יש לרבות מהמילה או את הקיליים. והשאלה האחרונה על דף עוז, דף עין זין, הייתה, מה דין קיליים ונדמה בקודשים ומיניים? והתשובה, לומדים מישור עושה למעט הקיליים, ומהמילים או עז, למעט את הנדמה. אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, הודות אשר למדנו בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין זין, במסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראי, עיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי ט' בשבט, ערב שבת קודש, פרשת בו, תשפ"ד, עיקר בתורף העניין תלמוד תורתנו בשני דפינו היומיים. הרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו לומדים שני דפים, אחד לערב שבת קודש ואחד לשבת קודש. עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדפים עין ח' ועין ט' במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד דף עין ז' עמוד ב', 7 שורות לפני סוף הדף, מן המילים כליים סקטיב. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. לאל יקשר רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, מברייתא שנאמר בה, גנב בהמה של כליים שנולדה מכבשה ותאיש וטבחה, או שגנב בהמה טריפה ומחרה, משלם תשלומי 4 ו-5. דנה הגמרא בעיקר דברי הברייתא שאמרה, גנב כליים וטבחה, או שגנב בהמה טריפה ומחרה, משלם תשלומי 4 ו-5. מקשה הגמרא, כליים, וכי ניתן לחייב 4 ו-5 על הכליים? והרי לגבי חיוב 4 ו-5 סקטיב, שנאמר כי יגנוב איש שור עושה וטבחו ומחרו, ואמר רבה, שממה שנאמר בפסוק אחר, בספר דברים פרק י' פסוק ד', זאת הבהמה אשר תוכלו, שור שא כסבים ושא עזים, יש לדרוש שלכך חילקה התורה וכתבה פעמיים שא, לכבשים בפני עצמם ולעיזים בפני עצמם, כדי לומר שצריך שיהיו אמו ואביו של השא שווים, או שניהם מכבשים או שניהם מעיזים, ורק באופן זה נקרא נולד מהם שא. אבל בהמת כליים שנולדה מכבש ועז, זה לא נקרא שא. וזה בנה אב, ופסוק זה בנה הקדוש ברוך הוא להיות אב, כלומר יסוד המלמד, לכל מקום שנאמר שא, שאינו בא אלא להוציא למעט את הכליים. וכיוון שבתביחה ומחירה נאמר שא, צריך להיות פטור על הכליים. מתרצת הגמרא, שייני אחא, שונה הדין כאן בתביחה ומחירה, משום דאמר קרא, נאמר בפסוק שור עושה, המילה או מיותרת, ונכתבה כדי לרבות את הכליים. כי הרי אמרו לאל בדף סמך זין עמוד ב' שהיה אפשר לכתוב כי יגנוב איש שור, 5 בקר ישלם תחתיו וארבע צון תחת עשה. ומה שהוזכר בתחילה הן שור והן שא, תחילת הפסוק נאמר שור עושה, זה מיותר, וממילא אף המילה או מיותרת. והיא נכתבה כדי לרבות את הכליים. מקשה הגמרא, וכי כל מקום שנאמר או לרבות הוא בא. והתניא, והרי שנינו ברייתא שדורשת להפך, שנינו בברייתא נאמר בפסוק בספר ויקרא פרק כ"ב פסוק זך, שור או כסב או עז וגומר ירצה לקורבן אישה להשם. ממה שנאמר פעמיים או, יש לדרוש שור או כסב פרט לכליים, למעט כליים שפסולים לקורבן, או עז פרט לנדמה, למעט בהמה שאינה דומה לא לאביה ולא לאמה, כגון שנולדה מאיל ורחל כדרכה, אבל היא דומה לעז, היא פסולה לקורבן. הרי לנו שדורשים מה שנאמר או למעט כליים, ומיניים שמה שנאמר לגבי תביחה או מחירה, שור עושה משמעותו לרבות כליים. מתרץ לגמרא אמר רבה, מה שלעניין קורבנות דורשים את המילה או למעט, ואילו כאן דורשים את המילה או לרבות, אך המעניין הדקרה ואך המעניין הדקרה. כאן הוא לפי העניין שבפסוק וכאן הוא לפי העניין שבפסוק. בכל מקום הולכים לפי העניין. אך כאן לגבי גניבה דכתיב שור עושה, שהיא אתה יכול להוציא כליים מביניהם, שהם שני מינים שאי אפשר שיוולד מהם יחד כליים, לפי שאינם מתאברים זה מזה, כי בהמה אינה מתאברת אלא ממין שזמן עיבורה שווה לה, אבל שור שהוא בהמה גסה וזמן עיבורו לתשעה חודשים, ואילו עשה בהמה דקה וזמן עיבורו לחמישה חודשים. ולכך אף אם היה נאמר בפסוק שור ועשה, היה משמעותו כל אחד לבד ולא כליים. ובהכרח מה שכתבה התורה את המילה או, זה בשביל לרבות כליים ולא כדי למעט. אבל לגבי קודשים דכתיב כסף ועז, שאתה יכול להוציא כליים מביניהם, לכן לולא שכתבה התורה או, היה מקום לומר שאף בהמת כליים שנולדה מכסף ועז, אף היא בכלל הפסוק וקשרה לקורבן. בהכרח מה שכתבה התורה או, בשביל למעט כליים הוא. לכך הוא נדרש ולא כדי לרבות. מקשה הגמרא והאב, הרי בתחילת הפסוק האמור לגבי קודשים נמי גם נאמר שור או כסף שהם מינים שאין אתה יכול להוציא כליים מביניהם, הוא נרבי, ואם כן נרבי כליים מהמילה או האמורה שם, שהרי אין במשמעות הפסוק כליים, והמילה או באה לרבות כמו שנתבהר לגבי גניבה. תרצת הגמרא, מדסייפה למעט, רי שנה מלמעט, כיוון שהמילה או האמורה בסוף הפסוק כסף עועז בהכרח בא למעט, שכיוון שהם מינים שאתה מוציא כליים מביניהם, גם לולי המילה או, משמע לרבות כליים, בהכרח שהמילה או באה למעט. לכן גם המילה או, האמורה ברישה, בהכרח באה למעט כליים ולא לרבות. מקשה הגמרא אדרה בנאמר להפך, מדי רישה לרבות סייפה נמי לרבות. כיוון שהמילה או האמורה בתחילת הפסוק שור או כסב, בהכרח לרבות הוא בא, שהרי לולי שהיה כתוב היה משמע למעט, כיוון שהם מינים שאין אתה מוציא כליים מביניהם. ובהכרח שהמילה או באה לרבות. אם כן גם המילה או, האמורה בסייפה, בהכרח באה לרבות ולא למעט. מתרץ את הגמרא, היי מי, מהי הקושייה הזו? היא אמרת בישלמה למעט, מובן הדבר שאם תאמר שבשניהם המילה או באה למעט, הוא דאיץ צריך תרי מיעוטי. מובן שלכן צריך הפסוק לכתוב שני מיעוטים, כמן דאף על גב דאימה את כליים, אף לאחר שנתמעטו הכליים, עדיין איץ צריך למעוטי. נדמה, צריך מיעוט נוסף למעט את הנדמה. למעט בהמה שאינה דומה לו לאביה ולא לאמה, כגון שנולדה מאיל ורחל כדרכה, אף שהיא דומה לאז, היא פסולה לקורבן. אלא היא אמרת, אבל אם תאמר שבשניהם באה המילה או לרבות, יש להקשות רי ריבוי אילה מלי, מדוע הוא צריך הפסוק לכתוב שני ריבויים? הרי אשת כליים מירה בלי, נדמה מבעיה. עכשיו שריבה כתוב כליים שקשר לקורבן, האם צריך עוד לרבות את נדמה? הרי יש ללמוד ולהכשירו מקל וחומר שהנדמה, איסורו קל מכליים. שהרי הכליים הוא תערובת מין אחר בגופו, ונדמה אינו אלא תערובת צורה אחרת בגופו, אבל לא מין אחר. אם הכליים קשר כל שכן הנדמה, אלא בהכרח שהמילה או באה למעט ולא לרבות. חוזרת הגמרא לדון בדברי רב הלל, מקשה הגמרא אלא דאמר רבה, זה בנאב, כל מקום שנאמר סה, אינו אלא להוציא את הכליים למה הלכתה, לגבי איזה דבר נאמר בניין אב זה, היא לקודשים, היא לעניין הקרבת קודשים, שיש למעט בהם כליים מסה, וכמו שנאמר, או לסה בכבשים או בעיזים, הרי בהד יכתיב בהו, בקודשים נאמר בפירוש למעט כליים, כמו שנדרש לאל שור או כסף פרט לכליים, ואין צריך ללומדו מבניין אב זה. ואם נאמר בניין אב זה לעניין מעשר בהמה, ללמד שבהמת כליים פטורה ממעשר, וכן אינה נספרת למעשר עם שאר הבהמות להשלימם למניין עשרה, כאמור בלשון המשנה במסכת בכורות דף נ"ז עמוד א', הכל נכנסים לדיר להתעשר חוץ מן הכליים. וכתב המאירי כאן, פטור ואינו משלים את השאר לעשרה שלא נכנס כלל אדיר להתעשר. יש ללמוד כן ממה שנאמר בספר ויקרא פרק זך פסוק למד ב' וכל מעשר בקר וצון כל אשר יעבור תחת השבט. העשירי יהיה קודש להשם, בצון אין עושה ויש למעט ממנו כליים. אז אם נרצה לומר שהבניין אב נאמר לעניין מעשר בהמה ללמד שבהמת כליים פטורה ממעשר, גם כאן אין צורך לכך, שהרי תחת תחת יאליף מקודשים, כל דיני מעשר נלמדים בגזירה שווה תחת תחת מקודשים, שבמעשר נאמר כל אשר יעבור תחת השבט, ובקודשים נאמר והיה שבעת ימים תחת אמו, ומאחר שבקודשים נתמעטו כליים משור או כסף כמו שנתבהר לאל, אף לעניין מעשר נתמעטו. היא, ואם נאמר שהבניין אב נצרך לגבי בכור, ללמוד מסה האמור בבכור למעט כליים, וכמו שנאמר עם שור עם סה להשם הוא, גם כאן אין צורך לכך. שהרי העברה, העברה היה לפעמים מעשר, כל דיני בכור נלמדים בגזרה שווה ממעשר, בבכור נאמר בספר שמות פרק י"ג, פסוק י"ב, ועברת כל פטר רחם להשם, ובמעשר נאמר בספר ויקרא פרק זך, פסוק ל"ב, כל אשר יעבור תחת השבט, ומאחר שבמעשר נתמעטו כליים בגזרה שווה מקודשים, כמו שנתבהר לאל, אף לעניין בכור נתמעטו, הנה מי עוד אפשר לומר שיש למעט את הכליים בבכור מקל וחומר, שאם נדמה בהמה שאינה דומה לא לאביה ולא לאמא, כגון שנולדה מאיל ורחל והיא דומה לעז, אמרת לא, למדנו שאינה קדושה בקדושת בכור, לכתיב נאמר לגבי בכור בספר במדבר פרק חי פסוק י' ז', אך בכור שור, ויש לדרוש עד שיהיה הוא במראה של שור ובכורו במראה של שור, ולא שיהיה הוא במראה אחר ובכורו במראה אחר, ומאחר שנתמעט נדמה, כליים מבעיה, צריך למעט כליים, הרי שללומדו בקל וחומר, מי נדמה שכן הנדמה קל יותר מכליים. שערי הכליים הוא תערובת מין אחר בגופו, ונדמה אינו אלא תערובת צורה אחרת בגופו, אבל לא מין אחר, מבאר החזון איש. אלא אומרת הגמרא כי איתמר דרבה, הדרשה שדרש רבה ללמוד בניין אב מסה, נאמרה לעניין בכור פטר חמור שצריך לפדותו בסה, ולתיתו לכהן. ואם אינו רוצה לפדותו בסה, פודהו בדמים בשוויו ונותן הדמים לכהן. ואם אינו רוצה לפדותו כלל, חייב לעורפו. בסה זה שפודהו בו, אין הכרח. בין שיהיה תם, בין שיהיה בעל מום, בין זכר, בין נקבה, אומר המאירי. שנאמר בספר שמות פרק י"ב פסוק י"ג, בכל פטר חמור תפדה בסה, בסה למעט כליים. כדתנן, כמו ששנינו במשנה במסכת בכורות דף י"ב, אין פודים פטר חמור לא בעגל, משום שנאמר סה ולא בחיה כגון צבי ואייל, ולא בשחוטה, ואף אם הוא סה, משום שלאחר שנשחט אינו נקרא סה, ולא בטריפה, שיש במכה שסופה למות ממנה. ורשי במסכת בכורות בדף י"ב כתב שנחתכו רגליה מן הארכובה ולמעלה, ולא בכליים שנולדה משני מיני בהמות כגון מיטה אישה בעל רחל, ואף ששני המינים הם סה, ולא בקוי או בקבי, כליים שנולד מבהמה וחיה כגון מיטה איש וצביה, והוא ספק חיה ספק בהמה, הרי שאין פודים בכור פטר חמור בכליים. שואלת הגמרא לרבי אלעזר דמתיר לפדות פטר חמור בכליים, דתנן ששנינו במשנה שם רבי אלעזר מתיר לפדות בכליים מפני שהוא סה, כיוון ששני המינים שנולד מהם נקראים סה, לדעתו יהיה קשה למה הלכתה לגבי מה נאמר הבניין אף של רבה, שכל פסוק שנאמר בו סה בא למעט כליים. ומסביר הפני יהושע שכוונת הגמרא לא להקשות מרבה על רבי אלעזר, שרבי אלעזר הוא תנה, ואכן חולק על הבניין אף של רבה, ולכן אינו לומד לפסול כליים לפטר חמור. אבל כיוון שרבה לומד בניין אב מן המילה סה, משמע לדעתו שתיבת סה מיותרת, ולכן מקשה הגמרא מה ידרוש רבי אלעזר מן האיתור הזה. משיבה הגמרא אמר לך רבי אלעזר, יוכל לתרץ ולומר לך רבי אלעזר כי איתמר דרבה, הדרשה של רבה ללמוד בניין אב מסה למעט כליים, נאמרה לתמה שנולד מן התאור ועיבורו מן התמה, וכגון סוס שנולד מפרה ואביו סוס, או חזיר שנולד מרחל ואביו חזיר, שדינו כבהמה טמאה ואסור באכילה, ובהמה זו נתמעתה מהבניין אב של רבה, שכיוון שנאמר בספר דברים פרק י"ד פסוק ד', זאת הבהמה אשר תאכלו, שור שה כסבים ושה עזים, יש ללמוד מעשה למעט אופן זה שנתעברה מתמה וילדה תמה שאסורה באכילה. בלימוד זה הוא דלא כדעת רבי יהושע, במסכת בכורות בדף זין עמוד א', דהי רבי יהושע, שאם זה כדעת רבי יהושע, הרי משה כסבים ושה עזים נפקא לי, רבי יהושע לומד כן ממה שנאמר כסבים עזים בלשון רבים, שאינו ניתר באכילה עד שיהיה אביו כבס ואימו כפסה, כלומר מין טהור, אבל בהמה כזו שאביה תמה אסורה באכילה, ולדבריו אין לומדים כן מסה. ואין הכוונה שרבי אלעזר לומד כן מהבניין אב של רבה, שהרי הפסוק עצמו שממנו לומד רבה את הבניין אב הוא הפסוק האמור כאן, שה כסבים ושה עזים, נמצא שמלמד לגופו, אלא הכוונה שמהאיתור של שה דורש כן לאסור באכילה אם נתעברה מתמה. ומאחר שלומד כן לעניין איסור אכילה, שוב אין כלל צורך לדרוש בניין אב לאסור באופן זה אף בפטר חמור, שהרי כיוון שנאסר באכילה ודאי אין לפדות בו שכבהמה טמאה הוא. ולכך אומרת הגמרא שלימוד זה דלא כרבי יהושע הוא, שלדעתו איסור האכילה ונתעברה מתמה נדרש מכבשים ועיזים שנאמר בלשון רבים, ונמצא ששה עדיין מיותר וממנו יש ללמוד הבניין אב של רבה. כך מסביר הפני יהושע בביאור דעת רשי. מקשה הגמרא ותאורה מתמאה ממעברה, וכי בהמה תאורה יכולה להתעבר מבהמה תמאה, שהוצרכו רבי אלעזר ורבי יהושע ללמד שאסורה באכילה? והרי מבואר במסכת בכורות בדף זין עמוד א', לעולם אין מתעברת לא תמאה מן התאורה ולא תאורה מן התמאה. ותרץ לגמרא, אין, אכן יש אופן שבהמה תאורה מתעברת מבהמה נקראת תמאה. כלומר, בהמה תאורה אכן אינה יכולה להתעבר מבהמה תמאה ממש, אבל יש בהמה נקראת תמאה, על אף שהיא ממין בהמות התאורות, וממנה יכולה בהמה תאורה להתעבר. דקאי מלן שרי מקובל לנו, די עבר מקלות, שבהמה תאורה מתעברת מקלות, זכר שהוא ממין תאור ומעלה גרעיו על פרסותיו קלוטות שלימות כבהמה תמאה, ולא שסועות, לא סדוקות כשל בהמה תאורה. וכרבי שמעון שמחשיב את הקלות שנולד מבהמה תאורה כתמה, שנחלקו רבי שמעון ורבי יהושע במסכת בכורות בדף זין עמוד א', בבלת שהוא קלות, ואביו אמו תאורים בשני הסימנים. לרבי שמעון דינו כתמה ואסור באכילה, ולרבי יהושע, כיוון שיש לו סימן אחד של טהרה, דינו כתאור ומותר באכילה. ובהמה תאורה מתעברת מן הקלות הזה. ולנולד מהם, קראו רבי אלעזר ברבי יהושע, תמה שנולד מתאור, ועיבורו מתמה, והוצרכו ללמוד מפסוק שאסור הוא באכילה. ואף שלדעת רבי אלעזר ורבי יהושע עצמם, אין הקלות שנולד מתאורה אסור באכילה, מכל מקום קראו לו תמה לדעת רבי שמעון. כך אומר בעל המאור. מביאה הגמרא ספק בדין גונב בהמת הקדש. באי רבה הסתפק רבה הנודר ואומר הרי עליי להקריב עולה ולא פירש מאיזה מין, ואחר כך הפריש שור לצורך נדרו, ובא אחר הוא גנבו את השור. מי פתר גנב נפשי, האם יכול הגנב לפתור את עצמו מחובתו כלפי הבעלים בכך שיחזיר להם מין זול יותר הראוי לקיום נדרו? והיינו בכבש לדעת רבנן ובעולת העוף תורו בן יונה לדעת רב לזר בן עזריה, והגמרא מביאה את המשנה במובט מחלוקתם של התנאים הללו. אתנן שנינו במשנה במסכת מנחות בדף קוף זין עמוד א', הנודר ואומר הרי עליי עולה אינו יוצא ידי נדרו עד שיביא לכל הפחות כבש. רבי אלעזר בן עזריה אומר יוצא הוא ידי נדרו אפילו אם יביא תורו בן יונה, ואף כאן יש להסתפק. מה הדין בגנב זה שגנב את השור ואת צדדי הספק? מי אמרין הנעים לומר ששם עולה כבילילויי? הבעלים קיבלו על עצמם להביא קורבן הנקרא עולה, ויכול הגנב לומר לבעלים, עולה התחייבת ועולה השלמתי לך, ואף אם מחזיר לך כבש או עוף לא יפסדתי לך דבר, שהרי יוצא עמך ידי חובת נדרך בהם. עוד אילמה מצי אמר לי, או שמה יכולים הבעלים לומר לגנב, אנא מצווה מן המובחר בעינה למעבד. אני רוצה לעשות מצווה מובחרת ולהביא לצורך נדרי שור שהוא מובחר יותר מכבש או עוף, ולכך צריך הגנב לשלם לבעלים השור שגנב. והנודר עצמו ודאי יכול לפתור עצמו מכבש אם אינו רוצה לעשות מצווה מן המובחר, אומרים התוספות. אומרת הגמרא בתר דעיבאיה אדר פשטה, אחר שנסתפק רבה בדין הזה, חזר ופשט את הספק והכריע שאכן הגנב פתר עצמו בכבש לרבנן, יכול לפתור את עצמו בכבש לרבנן או בעולת העוף לרב לזר בן עזריה, שכיוון שכל חיובו של הגנב הוא כלפי הבעלים, נפטר הוא במה שיביא הכבש או העוף, שבכך הוציאה מידי חובת נדרם. ועל מה שההקדש נפסד, אינו חייב לשלם. שהרי נאמר וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש, כמו שדרשו לאל בדף ע"ו עמוד א'. ומוסיף רשי שכל הנידון של רבה הוא רק לרבי שמעון, הסובר שקודשים שחייב באחריותם חייב עליהם. ובביור דבריו של רשי נחלקו האחרונים, בשלטי גיבורים, כתב, שזה ודאי שהגונב מהקדש אף שאינו חייב 4 ו-5, מכל מקום חייב לשלם הקרן. ולכאורה ספק בגמרא כאן יכול להתפרש אף על חיוב תשלום הקרן וגם לרבנן, אלא שכוונת רשי היא של רבי שמעון, כיוון שהבעלים חייבים באחריותם, נחשבת לבהמה שלהם משום גורם לממון ואינו חייב לשלם הקרן להקדש, לפי שאינו שלהם. ולכך יש לומר שיכול לפתור עצמו בכבש שהבעלים יוצאים בכך ידי חובה. ושוב אחר שישלם להם הכבש ויקריבום הבעלים, אין הבעלים חייבים עוד באחריותם. אבל לרבנן שאין הקורבן נחשב כממון הבעלים, הבהמה אינה שייכת לבעלים אלא להקדש. וצריך לשלם להקדש את השור שיזיק להקדש. כי הבעלים אפשר שיביאו עכשיו לנדרם כבש בלבד. אילו הקובץ שיעורים והאמרי משה ביארו, שעבור הקרן ודאי צריך לשלם שור שהרי הפסיד להקדש שור. כל הספק של הגמרא כאן הוא על חיוב הכפל, שכיוון שאת הכפל אינו חייב להקדש כי אם לבעלים, משום שדורשים וגונב מבית האיש ולא מבית הקדש, יש לומר שלא יתחייב לשלם לבעלים אלא כבש, שזה מה שיזיקם. אבל לרבנן אין כלל חיוב כפל ואין מקום להסתפק. אומרת הגמרא רבה חברי דרביקה מתנילה בהדיה, רבה חבנו של רביקה היה שונה דברי רבה בפירוש ולא בלשון ספק עם הכרעה. אמר רבה אומר הרי עליי עולה והפריש שור לנדרו ובא אחר וגנבו, פתר הגנב עצמו בכבש לרבנן ובעולת העוף לרב לזר בן עזריה. והיה ידוע לבעלי הגמרא שדברי רווחה נאמרו על דברי רבי שמעון במשנה, כלומר על הגנב. שאם לא כן ייתכן שרווחה לא דיבר כלל על הגנב, אלא על הנודר עצמו שיכול לפתור עצמו בכבש, כיוון ששורו נגנב. ולא נאמר כיוון שהפריש שור, שוב אינו נפטר בכבש. כך מסביר הפני יהושע. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי וריאה, הגענו למשנה בדף עין ח' עמוד ב'. המשנה מפרטת אופנים שפטור בהם על התביחה והמחירה ואינו משלם ארבעה וחמישה. הגונף שור עושה ומחרו חוץ מחלק אחד ממאה שבו ששיער לעצמו בבהמה דבר מועט שאותו הוא לא מחר. והגמרא תבהר אילו חלקים של השור פוטרים במחירה עם שיערם. או שגנב ומחר שור עושה שהייתה לו בו שותפות עוד קודם הגניבה, ונמצא שלא מחר באיסור את כל הבהמה, אלא רק את החלק שאינו שלו. בשני אופנים אלו משלם כפל על הגניבה ואינו משלם ארבעה וחמישה, משום שאין זה מחרו כולו באיסור. וכן השוחט בהמה שגנה ונתנבלה, מתה הבהמה בידו תוך כדי שחיטה, ונתנבלה הכוונה שלא מדעתו, שרצה לשוחטה כדינה, אלא שנתנבלה, ואילו כשכתוב נוחר או מעקר, היינו שניבל את הבהמה מדעתו, כך מסביר התוספות יום טוב. אז לכן השוחט בהמה שגנה ונתנבלה, מתה הבהמה בידו בתוך כדי שחיטה, והנוחר שקרעו מנחיריו עד ליבו, ובמסכת חולין בדף פי ה' מפרש רש"י חונקו, הנוחר הכוונה חונק את הבהמה, והמעקר עקר את סימניו, ואילו תוספות במסכת חולין בדף ת' מבארים בשם הבהג, שהסימן נעקר ונשמט מעילה ואחר כך שחטו, בכל אילו משלם תשלומי כפל, על הגניבה ואינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה על התביחה, משום שאין אופנים אלו נקראים תביחה. והיינו שאף לרבנן לאל בדף סמך בית עמוד בית המחייבים אף על שחיטה שאינה ראויה, מכל מקום כאן פטור שזו אינה שחיטה כלל. לא היה משנה שלנו בדף עין ח' עמוד בית, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מברר את הגמרא מהי חוץ מאחד ממאה שבו, איזה חלק מהבהמה עם שיערו נחשב הדבר כמו שלא מכר את כולה. מבארת הגמרא, אמר רב, חוץ מדבר הניתר עמו בשחיטה, דווקא אם שיער במחירה חלק הניתר באכילה לידי שחיטת הבהמה, כגון חלק מבשרה, אבל אם שיער מאור הבהמה או מקרניה או מצמרה, שאינם ראויים לאכילה והשחיטה לא מועילה להם, אינו נפטר. ולוי אמר, אף אם אחר כל הבהמה חוץ מגזותיה ששיער מצמרה, הרי זה שיעור במחירה ופטור, וכן תניה במתניתה, כך שנינו בברייתא, שאם אחר חוץ מגזותיה, פטור. מקשה הגמרא, מברייתא על דעת רב. מייטי ויקשו בני הישיבה על דברי רב שנינו בברייתא, גונף בהמה ומחרה חוץ מידה או חוץ מרגלה או חוץ מקרנה או חוץ מגזותיה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה. רבי אומר, אם שיער לעצמו במחירה דבר המעכב בשחיטה, כגון הוושת, הקנה או הירך, שאם היה נחסר ממנה חלק זה בחייה, הרי היא נבילה ואין השחיטה מתירתה, וכן אם שיער החלל שלה או הכבד או אחד מבני המאיים, אומר רשי, כמה מבואר במסכת חולין בדף חף א', אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, ואם שיער לעצמו חלק שאינו מעכב את שחיטתה, כגון ידה או רגלה מן הרכובה ולמטה, מן הברך ולמטה, שאף אם נחסר ממנה החלק הזה בחייה, הייתה ניתרת בשחיטה, ואף שנעשה טריפה אין זה נחשב מעכב בשחיטה, אלא מעכב באכילה, שכן אף בטריפה השחיטה מועילה לעניין שלא תתמה בתומת נבילה, מסבירים התוספות ריד והרשב"א, אין זה שיעור ונחשב כמו שמחר את כל הבהמה ומשלם תשלומי ארבעה וחמישה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מחרה חוץ מקרנה אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אבל אם מחרה חוץ מגזותיה, אין זה שיעור ומשלם תשלומי ארבעה וחמישה. ומבואר, מחלוקת תנאים, בדבר מה נחשב שיעור. ומקשה הגמרא בישלמה ללוי, אמנם ללוי לא יהיה קשה על דעתו מן הברייתא, שכן יש לומר, שהוא סובר כתנא קמא, שאף אם מחרה חוץ מקרנה או גזותיה, הרי זה שיעור ופטור. אלא לרב שאינו פוטר, אלא אם שיער דבר הניתר עמה בשחיטתה, כמן, כדעת מימת הנאים המבוארים בברייתא הוא סובר, שהרי לדעת הנקמה, גם שיעור גזותיה הוא שיעור, ולדעת רבי, גם שיעור ידה שהיא ניתרת בשחיטה, אין זה שיעור. ולדעת רבי שמעון בן אלעזר, אף קרנה הוא שיעור, ואילו לרב אינו שיעור. תרץ לגמרא, אמרי, תרצו בני הישיבה, רב הסובר שרק דבר הניתר בשחיטה נחשב לשיעור, דאמר כי אי תנא, הוא סובר כמו תנא זה ששנה בברייתא אחרת, את דעת רבי שמעון בן אלעזר באופן אחר. דתניא, שנינו בברייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, גנב בהמה או מחרה חוץ מידה או חוץ מרגלה, אינו משלם תשלומי ארבעה וחמישה, משום שהם דברים הניתרים עמה בשחיטה, ונחשבים לשיעור במחירה, אבל אם מחרה חוץ מקרנה או חוץ מגזותיה, משלם תשלומי ארבעה וחמישה, משום שדברים אלו אינם ניתרים עם הבהמה בשחיטה ואינם שיעור. ומבארת הגמרא את טעם הדעות הללו, במייקה מפליגי, במנך לקוט הנעים, הללו, מה נחשב שיעור? מבארת הגמרא תנא קמא סבר, כיוון שנאמר לגבי תשלום ארבעה וחמישה, בספר שמות פרק כ"א פסוק ל"ז, כי יגנוב איש שור עושה, ותבחו או מחרו, משמע ותבחו כולו בעינן, צריך שיתבוח את השור כולו, ורק אז חייב, וכן משמע ומחרו, כולו בעינן, צריך שימכור את כל השור, ורק אז חייב, ולכן, כל דבר ששיער בו פטור, אף שאינו ניתר בשחיטה. ורבי הסובר שרק דבר המעכב בשחיטה נחשב שיעור סבר, שיש ללמוד כך, ותבחרו מדדעה ובתביחה, דווקא באותם איברים ששייך בהם שחיטה, כלומר שהם המעכבים את השחיטה, שלולי הם לא הייתה שחיטת הבהמה מתירתה, בהם נאמר דין המחירה, שצריך שימכור כל איברים אלו, ואם שיער מהם אינה מחירה, להפוקי, מדדעה ובתביחה, למעט אותם האיברים שאינם בשחיטה, כלומר, שאף אם הבהמה חסרה האיברים האלו, אינם נעשית נבלה בכך, ואין זה מעכב את השחיטה שבהם לא נאמר דין המחירה. ואם אחר את כל הבהמה, חוץ מאיברים האלו, אין זה שיעור. והיינו שדברי רבי עולים על מחירה. שכיוון שנאמר לאחר המילה הוא תבחו ומחרו, משמע שהמחירה צריכה שתהיה דומיה תתביחה, באותם הגדרים של תביחה. ורבי שמעון בן אלעזר סבר שאין לדרוש ומחרות דום ידי תביחה, ולכך קרנה דלא למקזה קיימה, קרן הבהמה שאינה עומדת להיגזז, הרי כחלק ממנה בא ושיעור במחירה ואינו משלם תשלום ארבעה וחמישה, שלא מחר את כולה, ואין הדבר תלוי לדעתו, אם היא מעכבת בשחיטה או לא. אבל גזותיה, דלמגז קיימה, צמרה של הבהמה שעומד להיגזז, אינו נחשב חלק ממנה, ואם שיערו, לא אוהב שיעור במחירה ומשלם תשלומי ארבעה וחמישה. והיא דחתן הדברי רבי שמעון בן אלעזר, והתנה של הברייתא השנייה ששנה אחרת את דברי רבי שמעון בן אלעזר סבר, שידיו ורגליו שהם איברים לצריכי תביחה, שצריכים שהבהמה תשחט כדי שיותרו באכילה, אוהב שיעור במחירה ולא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אבל אם שיער קרניה וגזותיה דלא צריכי תביחה, שאינם זקוקים לשחיטה, לא אוהב שיעור, זה לא נחשב שיעור במחירה ומשלם ארבעה וחמישה. מקשה הגמרא, אם כך קשיא דרבי שמעון בן אלעזר דרבי שמעון בן אלעזר, סתירה בדברי רבי שמעון בן אלעזר בין הברייתא הראשונה לברייתא השנייה. תרצת הגמרא, תראי תנאי ואליבא דרבי שמעון בן אלעזר, אלו שני תנאים שנחלקו בדעת רבי שמעון בן אלעזר, דהיינו כל אחד פירש אחרת את דעתו של רבי שמעון בן אלעזר. מביאה הגמרא ברייתא בעניין ותבחו כולו, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא המופיעה בתוספתא, הגונב את הכיתעת, בהמה שנקטעה ידה או רגלה ואת החיגרת, או אם גנב בהמה צולעת בידה או ברגלה, ואת הסומה, או אם גנב בהמה עיוורת, ומבאר המאירי, שהברייתא מפרטת את האופנים בדרך של זו, ואין צריך לומר זו, שהגונב כיתעת ומחרה חייו, אף שלא מחר בהמה שלמה, כיוון שמחר את כל מה שגנב, ואין צריך לומר שהגונב חיגרת או סומה ומחרה חייו, שרי מחר בהמה שלמה, אלא שהיא בעלת מום. ממשיכה הברייתא ואומרת, וכן הגונב בהמת השותפין, ותבחה ומחרה בכל אילו חייב ארבעה וחמישה, לפי שמחר כל מה שגנב בלא שיעור, ושותפים שגנבו יחדיו ותבחו ומחרו פטורים. אז לגבי בהמת השותפים, למרות שאינו משלם חמישה בקר לכל אחד, ולאל בדף עין א' עמוד ב' דרשו חמישה בקר ולא חמישה חצאי בקר, מכל מקום חייב, לפי שמשלם את כל החמישה בקר. אבל שותפים שגנבו פטורים להבנת הגמרא כעת, משום שאין כל אחד מהם משלם חמישה בקר, אלא חמישה חצאי בקר. שואלת הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא אחרת, שותפים שגנבו ותבחו או מכרו חייבים ארבעה וחמישה ושלא כדברי הברייתא כאן, שפטורים. משיבה הגמרא, אמר רב נחמן, לא קשה, אין סתירה בין הברייתות, משום שכל אחת מהן עוסקת באופן אחר. כאן בברייתא ששנתה פטורים מדובר בשותף שגנב מחברו, שהגנב הוא זה שהיה שותף בבהמה וגנב את חלקו של חברו ולכן פטור, שהרי אין התביחה והמחירה כולה באיסור אלא בחלקו של חברו בלבד. כאן בברייתא ששנתה חייבים מדובר בשותף שגנב מעלמה, שני שותפים שגנבו יחדיו בהמה של אדם אחר ונעשו שותפים בגניבה, ולכך חייבים שהרי כל התביחה והמחירה באיסור. הייתי ורבה לרב נחמן, נקשה רבה לרב נחמן על התירוץ הזה, שנינו בברייתא יכול היית לומר ששותף שגנב מחברו את חלקו, וכן שותפים שני אנשים שגנבו יחדיו בהמה שאינה שלהם ותפחו או מכרו, יהיו חייבים ארבעה וחמישה. לכך תלמוד לומר, מלמדנו הכתוב הוא תבחו, ומשמע שכולו בעינן, שכדי להתחייב צריך שתהיה התביחה והמחירה כולה באיסור ולקה. בשני אופנים אלו, אינו כן שהשותף שגנב מחברו תובח או מוכר באיסור רק את חלק חברו, ושניים שגנבו יחדיו מאדם אחר, כל אחד מהם תובח רק חצי מהבהמה, הנה מבואר, שאף שותפים שיגנבו ותפכו או מכרו פטורים, ושלא כתירוצו של רב נחמן. חוזר בו רב נחמן מהתירוץ ומתרץ סירוץ אחר על סתירת הברייתות, אלא אמר רב נחמן לא קשה, אין סתירה בין הברייתות. כאן, בברייתה השנייה ששנתה שחייבים, מדובר בשותף שטווח לדעת חברו. אחרי שגנבו השותפים את הבהמה, טווח אחד מהם את כל הבהמה בהסכמת הגנב השני, ונעשה שליח שלו לטבוח את חלקו. שהרי בתביחה יש שליח לדבר עבירה, כמו שדרשה הגמרא ליל בדף עין א' עמוד א', מן המילה תחת לרבות את השליח, ולכך נחשב הדבר כאילו השותף השני טווח בעצמו את חלקו, ויחדיו טווחו את כל הבהמה. ולכך הרי זה כמו שטווחו יחדיו את כל הבהמה, וחייבים לשלם יחדיו 4 ו-5. ואילו כאן בברית הראשונה ששנתה שפטורים מדובר, בשותף שטווח שלא לדעת חברו, שאחד מהשותפים שגנבו, טווח שלא בהסכמת הגנב השני, ונמצא שלא טווח את כל מה שגנב, ולכך פטור. כלומר, כיוון שאינו טווח בהסכמת חברו, אינו נעשה שלוחו לטבוח, ואין זה נחשב כאילו חברו טווח את חלקו בעצמו. אלא זה שטווח, הוא טווח את כל הבהמה, ונמצא שלגבי חלק חברו, הוא כטווח ומוכר אחר הגנב שפטור, כמבואר במשנה לאל בדף סמך ב' עמוד ב', ולכן פטור גם על חלקו, שהרי לא טווח את כל הבהמה בחיוב. ואף שאמרו לאל בדף עין א' עמוד ב' שחייב אף 5 חצאי בקר ולא רק 5 בקר שלמים, שם מדובר כשגנב בהמת שותפים וטווח אותה, ואחר כך הודע לאחד מהם על חלקו ונפטר מלשלם לו, ועל כך דרשו שמכל מקום משלם לשותף השני שלא הודע לו את חלקו, כיוון שבשעת הטביחה התחייב בכל 4 ו-5, ורק אחר כך נפטר מחציים, אבל כאן שבשעת הטביחה התחייב רק חצי, פטור. מביאה הגמרא כמה ספיקות בעניין שיעור במחירה. באי רבי ירמיה, הסתפק רבי ירמיה, הגונף בהמה ומחרה חוץ מ-30 יום, ששיער לעצמו 30 יום לעשות במלאכה, ולאחריהם יקבלה הלוקח, או שמחרה חוץ ממלאכתה, שאם ירצה הלוקח יוכל לשוחטה, אבל אם יעשה במלאכה, תהיה המלאכה שייכת למוכר, או שמחרה חוץ מעוברה, שאם תלד יהיה העובר שייך למוכר. מהו? מה הדין באופנים הללו? האם נחשב הדבר שלא מחרו כולו ופטור, או שאין זה שיעור וחייב? ואומר התוספות ריט שהספקות הללו הם בדרך של אם תמצא לומר, דהיינו אם תמצא לומר שחוץ מ-30 יום אינו שיעור, האם גם בחוץ ממלאכתה ששיער חלק ממעשה, נאמר כן. ואם תמצא לומר שגם בזה אינו שיעור, האם גם בחוץ מעוברה ששיער בגופה, נאמר שזה אינו שיעור. מבארת הגמרא את הספק האחרון שמחרה חוץ מעוברה, אליבא דמנדא אמר עובר ירך עמו הוא, לא תיבא אלך. לפי דעת הסובר במסכת תמורה בדף למד עמוד ב' שהעובר נחשב כרגלה של אמו וכאחד מעבריה, אין לך להסתפק אם נחשב העובר לשיעור, דה שיער בה, שהרי ודאי שיער בבהמה עצמה, שהעובר הוא כמו עבר שלה. כי תיבא אלך מה שאמרנו לאל שיש להסתפק, היינו אליבא דמנדא אמר, לפי דעת הסובר, דעובר לאו ירך עמו, שהעובר אינו כרגל עמו, אלא נחשב כבהמה בפני עצמה, והם שני גופים. ולדעתו יש להסתפק מהי, מה הדין בשיעור כזה? וצדדי הספק, מימר אמרינה, נעים יש לנו לומר, כיוון למחובר בה, כיוון שכעת העובר מחובר באימו, הרי הוא כבהמה אחת, ואם שיער את העובר רב השיעור במחירת האם ופטור, עודין מה הושם הכיוון דלמיפרש מינה, קאי, כיוון שהעובר עומד לפרוש מאימו, אינו נחשב כבהמה אחת, וכששיערו במחירה, לא אוהב שיעור, אין זה שיעור וחייב על מחירת האם. איקה דאמרי אומרת הגמרא שביארו את צדדי הספק בדרך אחרת, האם נאמר, כיוון דלאו ירך אימו, ומאחר שאין העובר נחשב כרגלה של אימו וכאחד מעבריה, לכן, אם שיערו לא אוהב שיעור, אין זה שיעור במחירתה, שהרי העובר כגוף לפני עצמו, או דילמה או שמה, כיוון דצריך להשתרוי בעדה בשחיטה, כיוון שהעובר צריך להיות ניתר, אם אמו בשחיטתה והיא מתה בלא שחיטה ונמצא בביתנה, גם הוא נאסר באכילה, נמצא ששחיטת האם מועילה לוולד, והרי הוא ניתר בשחיטתה. וכששיערו במחירה, כיוון דשער בגוף האדמי, הרי זה כמו ששיער בגוף הבהמה, דבר הניתר אימה בשחיטתה, ופטור. מסיימת הגמרא ואומרת תיקו, תעמוד נא השאלות הללו בספק, אם לא נפשטו, תיקו ראשי תיבות, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, תשבי עלו אליהו הנביא בבואו לבשר על הגאולה במהרה בימינו, יתרץ את כל הבעיות שלא נפשטו. ספק נוסף מביאה הגמרא, באי רב פאפה, הסתפק רב פאפה גנבה, קטעה, גנב בהמה שלמה ולאחר מכן קטע את רגלה, הוא מחרה, מהו, מה דינו, האם חייב 4 ו-5 על מחירה זו או לא? וצדדי הספק, מי אמרין הנעים נאמר, מהי דגנב, הלא זהבין את מה שהוא גנב הוא לא מחר, שרי גנב בהמה שלמה ומחרה ללא רגלה, ואין זה נחשב הוא מחרו כולו, וצריך להיות פטור. עוד אין מה או שמה נאמר, מה דזהבין, הלא שיער, במה שהוא מחר, הוא לא שיער כלום, שרי מחר את כל מה שהיה בידו בשעת המחירה, ונחשב הוא מחרו כולו, והוא צריך להיות חייב. גם את הספק הזה מסיים את הגמרא בתיקו, תעמוד השאלה הזו בספק שלא נפשטה. תיקו זה ראשי תיבות תשבית ארץ קושיות ובעיות, וגם תיקו זה רוב אותיות המילה תיקום, תעמוד השאלה במקומה. מביאה הגמרא ברייתא הדנה באופנים הנכללים בכלל תביחה או מכירה להתחייב עליהם ארבעה וחמישה, תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, המופיעה בתוספתא, גנב בהמה ונתן אותה לאחר כדי שיתבח אותה, והיינו שעשהו שליח לתביחה או למכירה, ואין הכוונה שנתנה לאחר במתנה, כי אם כן היה חייב על עצם המתנה, אף אם לא תבחה או מכרה, השני שקיבל זאת במתנה, כמבואר בהמשך הברייתא. אז אם כן אומרת הברייתא, גנב בהמה ונתן אותה לאחר כדי שיתבח אותה, ותבח אותו אדם את הבהמה, או שגנב בהמה ונתן אותה לאחר, כדי שימכור אותה ומחר אותו אדם את הבהמה, וכן אם גנב בהמה והקדיש אותה, ומדובר שהקדיש את הבהמה לקודשי בדק הבית, כאילו הקדיש אותה לקודשי מזבח, כבר אמרו לאל בדף עין וו עמוד א', שאינו חייב ארבעה וחמישה, משום שעדיין שם הבעלים שהקדישוה עליה, שנקראת עולתו של ראובן, כשם שקודם, לפני ההקדש, הייתה בהמתו של ראובן. ואינו דומה למחירה, שאין עליה כלל שם הבעלים הראשונים, אומרים התוספות בדיבור המתחיל גנב. ראש הגנב והקיף, מחרה בהקפה ובאשראי, ולא קיבל תמורתה המעות בשעת המחירה. ואומר המאירי, למרות שלא קיבל עדיין דמים על מה שמחר, אין זה מעכב את המחירה, והרי הוא כאילו נפרע, ולכך נחשב כמחירה גמורה בחייו. או שגנב בהמה והחליף אותה בחפץ אחר, או שגנב בהמה ונתן אותה במתנה, או שגנב בהמה ופרה בה את חובו, או שגנב ופרה בהקיפו, שמכרו לו סחורה בהקפה ונתן את הבהמה לפיראון עבור ההקפה, או שגנב בהמה ושלח אותה סבלונות לבית חמיב, מתנות שדרך החתן לשלוח לארוסתו. בכל אופנים אלו משלם תשלומי ארבעה וחמישה כמחירה. מבארת הגמרא מהי כמשמלן, מה חידש התנא בברייתא הזו? אומרת הגמרא, השמיעינן רישא, התנא השמיע לנו ברישא את הדין של גנב ונתן לאחר, ואותו אחר טבח את הבהמה או מכרה שחייב הגנב, והחידוש בכך דאי שליח לדבר עבירה של עניין תביחה או מכירה, חייב הגנב אף אם הוא עצמו לא טבח או מכר, אלא שלח שליח שיעשה כן. ואף על גב שבכל התורה כולה לעניין כל שאר דיני התורה אין שליח לדבר עבירה, השולח את חברו לעבור על אחת ממצוות התורה, אין זה נחשב שהמשלח עשה את מעשה העבירה שהתחייב המשלח, אלא השליח הוא שחייב על העבירה שעשה. מכל מקום, אחר כאן בתביחה או מכירה יש שליח לדבר עבירה וחייב המשלח. מה הייתה מה? מה הטעם שכאן יש שליח? משום שנאמר בספר שמות, פרק חפה לפסוק למדזיין, הוא תבחו או מחרו. יש להקיש את התביחה למכירה. מה מכירה די לא אפשר, די לאו על ידי אחר. כשם שהמכירה אי אפשר שתעשה לה בצירוף אדם אחר שקונה את הבהמה, אף תביחה על ידי אחר מחייב. כך בתביחה התורה מחייבת גם באופן שנעשית בצירוף אדם אחר, והיינו ששלח שליח לטבוח את הבהמה. ואף על המכירה חייב בשליחות, שאחר שלמדו את התביחה ממכירה שחייב עליה בשליחות, יש ללמוד מעטה את המכירה מהתביחה, שכשם שבתביחה חייב על השליח, כמו כן במכירה, אומר התוספות ריד. המשיכה הגמרא ואומרת, והשמיעינן סיפה, והשמיע לנו התנא בסיפה את הדין של גנב והקדיש חייב. החידוש בזה, מה לי מחרו לאדיוט, מה לי מחרו לשמיים, שבשניהם מוציא הגנב חפץ מרשותו לרשות אחרת, וחייב עליה. וחיית מורי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף עין תת עמוד א'. במשניות הקודמות הובאו אופנים שונים לחייב גנב בכפל וארבעה וחמישה, ואופנים שונים לפתור. משנה זו מביאה אופנים נוספים לחייב ולפתור מכפל ומתשלומי ארבעה וחמישה. אין הגנב חייב בתשלומי כפל וארבעה וחמישה עד שיעשה קניין בחפץ הנגנב. והמקור לדין הזה שצריך שיוציאנו מרשות הבעלים כדי להתחייב, כותב בחידושי המלבין, שבפרשת שואל, נאמר בספר שמות פרק חב ב' פסוק י' ג', וכי ישאל איש מי עם רעהו, ולא כתוב מרעהו, ולשון זו מורה שאינו חייב עד שיוציאנו מרשותו, כלומר שמעט שיוציא הבהמה מעם רעהו, היינו מרשות רעהו, התחייב. והמנחת שלמה כתב שהמקור הוא מהפסוק, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, והגמרא לאל בדף סמך ה' דורשת מפסוק זה שגנב קונה גם כשהחפץ נכנס לגגו חצירו וקרפיפו, ומבואר שהגנב צריך קניין כדי שיהיה עליו שם גנב והתחייב בתשלומי כפל וארבעה וחמישה. מבאר את המשנה אופנים בהם לא קנה את הגניבה והוא פטור, ואופנים בהם קנה את הגניבה והוא חייב. אומר את המשנה בדף עין תת עמוד א', גנב שור עושה ברשות מרשות הבעלים וטבח ומחר אותו לאחר שהוציאו חוץ מרשותה, מחוץ לרשות הבעלים, ובשעה שהוציאו ומשכו נעשה עליו גנב, וקנה את הגניבה. או שהגביאו ברשות הבעלים שהגבעה קונה בכל מקום, אומר המאירי. אומרת המשנה, או שגנב שור עושה כשהיו מחוץ מרשותם, מחוץ לרשות הבעלים, וקנאו במשיכה, ואחר כך טבח ומחר אותו בתוך רשותם של הבעלים. והרי מילוניל פירש, הבהמה הייתה ברשות הרבים וקנאה במשיכה. ומבואר בדבריו שהגונב ברשות הרבים חייב בכפל. אבל הקצות החושן מביא שבתלמוד הירושלמי במסרת שבועות מבואר שהגונב מרשות הרבים פטור מכפל. שנאמר וגונב מבית האיש ורשות הרבים אינה ביתו. ואכן הרמב״ם, בהלכות גניבה פרק ב' הלכה חי כתב שגנב הוציא מחוץ לרשות הבעלים וטבח ומחר ברשותם. ומבואר בדבריו שמדובר שגנב מרשות הבעלים והוציא מרשותם ולא שגנב מרשות הרבים. וכותב המאירי שאף שיחזיר את הבהמה לרשות הבעלים מכל מקום הרי לא התכוון בהחזרתה לשם תשובה, שהרי טבח ומחר שם את הבהמה. ומסביר החידושי הערים שגם לפי הסוברים במסרת חולין בדף למתת עמוד ב' שלא אומרים הוכיח סופו על תחילתו, מכל מקום כאן גם ההתחלה וגם הסוף מוכיחים שאכן לא נשתנתה דעתו באמצע וכוונתו לגניבה. וים התלמוד ביאר שמחמת שיחזיר שלא מידת הבעלים לא היא להשבתו. השוב, קוראים את המשנה בדף אינטט עמוד א', גנף שור עושה ברשות הבעלים, מרשות הבעלים בטווח ומחר אותו לאחר שהוציאו מחוץ לרשותם, מחוץ לרשות הבעלים, ובשעה שהוציאו משכו נעשה עליו גנב וקנה את הגניבה, או שגנף שור עושה כשהיו חוץ מרשותם, מחוץ לרשות הבעלים, הוא קנאו במשיכה ואחר כך טווח ומחר אותו בתוך רשותם של הבעלים, או שגנב שור עושה וטבח ומחר אותו חוץ מרשותה, מחוץ לרשות הבעלים, בכל האופנים הללו משלם תשלומי 4 ו-5 לתביחה והמחירה. אבל אם גם גנב וגם טבח ומחר כשעדיין היא ברשותם של הבעלים, פטור מכפל 4 ו-5 מפני שלא נעשה גנב, שהרי הבהמה נשארה ברשות הבעלים ולא עשה בקניין. והתביחה עצמה אינה נחשבת שינוי מעשה לקנות את הגניבה, משום שלא עשה מעשה קניין בבהמה להכניסה לרשותו קודם התביחה. ובאופן שמחר מדובר שהלוקח לא הוציא אחר כך את השור מרשות הבעלים. שהרי אם הלוקח הוציאו מרשות הבעלים, הגנב מתחייב במשיכת הלוקח כפל 4 ו-5. כמבואר לאלן במשנה, שאם הגנב נתן את הבהמה לבחורות בנו, הוא מתחייב במשיכת הכהן. כך אומר התוספות ריד. אבל באופן שהקביע את הבהמה הוא קנה, חייב ב4 ו-5, שהרי הגבעה קונה בכל מקום אפילו ברשות הבעלים. כך תוספות בדיבור המתחיל, אבל גנב וטבח ומחר ברשותו פטור. מבארת עכשיו המשנה אופנים נוספים בהם הגנב נפטר מכפל. היה הגנב מושכו מושך את השור ויוצא מרשות הבעלים ומת השור ברשות הבעלים קודם שהספיק להוציאו ולקנותו במשיכה, פטור הגנב לגמרי. אבל אם הגנב קנה את השור על ידי שהגביאו ברשות הבעלים או שהוציאו מרשות הבעלים ומת השור, חייב הגנב כפל שרי עשה קניין בשור ונעשה עליו גנב. וכן אם נתנו הגנב את השור או את הסל הכהן, בעודו ברשות הבעלים לבחורות בנו לצורך פדיון בנו הבכור, כל אדם מישראל חייב לפדות את בנו הבכור לאמו על ידי שנותן לכהן 5 סלעים, ובכל דבר אפשר לפדות את הבכור חוץ מעבדים ושטרות וקרקעות. אז אם נתנו הגנב את השור או את הסל הכהן, בעודו ברשות הבעלים לבחורות בנו לצורך פדיון בנו הבכור, או שנתנו לבעל חוב לפריאת חובו, או שנתנו לצורך שמירה לשומר חינם, או לשואל או לנושא שכר, דהיינו שומר שכר ולסוחר, והיה הכהן או הבעל חוב או השומר מושכו, מושך את הבהמה ומת השור או עשה ברשות הבעלים קודם שזכו בו, פטור הגנב מתשלומים, שהרי עדיין לא נעשה קניין בגניבה. אבל אם הכהן או הבעל חוב או השומר הגביאו את הבהמה לצורך קניין, או שהוציאו את השור מרשות הבעלים ומת השור, חייב הגנב בתשלומים על ידי הקניין שעשו הכהן או הבעל חוב או השומר, משום שהם שלוחיו לגנוב את הבהמה. וכותבים התוספות דיבור המתחיל נתנו, שאף שאין שליח לדבר עבירה, מכל מקום, זה דווקא באופן שהשליח יודע שהוא עובר עבירה, ואם השליח אינו יודע שהוא עובר עבירה, משלח חייב בגניבת השליח. והמשנה שלנו דף ע"ט עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. הגמרא מסתפקת בדיני שומרים ומביאה ראיה ממשנתנו לנידון הזה. באי המימר, הסתפק המימר. האם חכמים תקנו קניין משיכה בשומרים והשומר מתחייב בשמירה רק משעה שמושך? או לא תקנו משיכה בשומרים והשומר מתחייב בשמירה כבר משעה שקיבל עליו לשומרו. ובמסכת בבא מציעא בדף ממזיין עמוד ב' נחלקו המוראים האם קניין משיכה היא מן התורה או מתקנת חכמים. דעת רבי יוחנן שמן התורה, מעות קונות וחכמים תקנו שעד שהלוקח לא ימשוך הוא לא קונה, משום שחששו למקרה שהחפץ הנקנה יישאר ברשות המוכר ויישרף, ויאמר המוכר ללוקח נשרפו חיתך בעלייה והלוקח יפסיד. דעת ריש לקיש שמשיכה היא קניין דאורייתא, נלמד מהפסוק וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך, ומבאר השיטה מקובצת שהגמרה מסתפקת פה לשיטת רבי יוחנן שמשיכה היא תקנת חכמים. אז מסתפק המימר, האם תקנו קניין משיכה בשומרים והשומר מתחייב בשמירה רק משעה שמושך, או לא תקנו משיכה בשומרים והשומר מתחייב בשמירה כבר משעה שקיבל עליו לשומרו? אילו תוספות בדיבור המתחיל תקנו, כתבו שספק הגמרה הוא לגבי שואל וסוחר ממתי אינם יכולים לחזור בהם מהשמירה, היא משעת משיכה או משעה שיתחילו במלאכה. פושט רבי ימר את הספק ממשנתנו, אמר רבי ימר תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו במשנה, נתנו הגנב את השור לכהן לבחורות בנו, לצורך פדיון בנו הבכור, או שנתנו לבעל חובו לפריאת חובו, או שנתנו לשומר חינם ולשואל ולנושא שכר ולסוחר, והיה מושכו, מושך את הבהמה ויוצא מרשות הבעלים, ומת השור ברשות הבעלים קודם שזכה בו פטור. מדייק רבי ימר מה אילה, והאם אין הכוונה במשנה שהשומר הוא זה שהיה מושכו, ועל זה שנינו שאם מת השור ברשות הבעלים, הגנף פטור, ואם מת לאחר שהוציאו חייב. ומכך שהגנף חייב רק אם השומר משך שמאמינה, מוכח מזה שתקנו משיכה בשומרין. שהרי אם השומר היה חייב באחריות החפץ, מיד כשקיבל עליו לשומרו, היה הגנף מתחייב גם אם השומר עדיין לא משך. בתוספות בדיבור המתחיל תקנו מבארים את הוכחת רבי ימר לפי ביורם, שהמימר הסתפק, האם המפקיד יכול לחזור בו, עד שעת המשיכה או עד שהשומר התחיל להשתמש בחפץ. הוכחת רבי ימרי שבמשנה מבואר שמשעה שהשומר משך הגנב מתחייב, ומבואר שהמשיכה היא קניין גמור והבעלים לא יכול לחזור בו, הנה מוכח שאפילו אם עדיין לא התחיל להשתמש בחפץ המפקיד אינו יכול לחזור בו. אבל המימר דוחה את הראיה של רבי ימר, אמר לי, אומר המימר לרבי ימר, לא, אין ראיה מן המשנה, משום שיש לפרש שהגנב היה מושכו, כלומר שהמשנה דיברה באופן שבעל הבהמה נתן את הבהמה לשומר כדי לשומרה או לכהן ולבעל חוב בשביל הפויטיקי לפדיון ולחוב. כלומר, לפי הפירוש הזה, הוא לא נתן את הבהמה במתנה גמורה לכהן ולבעל חוב לצורך הפדיון ופיראון החוב, אלא שאמר להם שיהיה זה בידם הפויטיקי, שאם לא יפרע להם הדיון פלוני, תהיה הבהמה הזו שלהם, שהרי אם נתן לגמרי לכהן ולבעל חוב, נעשו הם הבעלים של הבהמה, ואין לו לבעלים הראשון דין ודברים בבהמה הזו. כך תוספות בדיבור המתחיל תקנו. ולאחר שנטלו אותה לרשותם, בגנב הוא משכה ויצא. ועל זה אומרת המשנה, שאם מתה הבהמה ברשות הבעלים, הגנף פטור כיוון שלא עשה קניין בגניבה, ואין ראיה לנידון אם תקנו משיכה בשומרים או לא, שהרי לא מדובר כלל שהשומר משך. מקשר אבי אימר לעמי מר, איך אתה מעמיד שהגנב משכו, התנה לרישה, הרי התנה שנה ברישה של המשנה, את דינו של הגונב מבית הבעלים, שאם לא עשה קניין בגניבה הוא פטור מתשלומים, ומדוע נצרח התנה לשנות את הדין הזה פעם נוספת? מתרץ המימר לרבי ימר שהתנה שנה את דבריו לצורך, ושני דינים שונים הם. תנה שנה תנה ברישה את דין הגנב שגנב מבית הבעלים שחייב כפל, ותנה שנה תנה בסייף הדין נוסף שגנב מבית השומר גם הוא חייב כפל. אמר לרב אשי לרב מימר, לא תתחי, אל תתחי כך את דברי רבי ימר, שכן מה לי מה ההבדל אם מדובר בגנב שגנב מבית השומר, ומה לי בגנב שגנב מבית הבעלים? הרי בשניהם הדין שווה שחייב כפל בין אם גנב מבית הבעלים או מבית השומר, ואם כן חוזרת הקושייה מדוע התנא כפל את הדין הזה. אלא לאו, בהכרח צריך לבאר שמדובר במשנה שהשומר הוציא את הבהמה בשליחות הגנב והשומר פטור והגנב חייב, אם כן שמע מינה. מוכח מכאן שתקנו משיכה בשומרין, שמע מינה. שהרי הגנב מתחייב בתשלומים רק מחמת משיכת השומר ולא קודם לכן, כשהשומר קיבל על עצמו את השמירה. אם כן, אכן הוכחה מן המשנה שתקנו משיכה בשומרין. מביאה הגמרא מקורות נוספים שתקנו משיכה בשומרין מתמרנה, מכך גם נאמרה שמועה בבית המדרש, אמר רבי אלעזר, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, וקודם המשיכה לוקח אינו קונה את החפץ, כך תקנו משיכה בשומרין, וקודם המשיכה השומר אינו מתחייב באחריות הפיקדון. תניא נמי אחי, כך גם שנינו בברייתא, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרין. מביאה ברייתא דין נוסף. אומרת הברייתא, הוא כשם שהקרקע נקנית בכסף שהלוקח נותן למוכר, או בשטר שהמוכר כותב ללוקח שהוא מוכר לו את הקרקע, ובחזקה שהלוקח עושה פעולה המראה בעלות על הקרקע כנעילת דלת או גדירה או פריצה, כך הדין גם בסחירות, שהסחירות נקנית בכסף בשטר ובחזקה. מבררת הגמרא מהי כוונת הברייתא, שהסחירות נקנית בכסף בשטר ובחזקה, סחירות דמי, איזו סחירות נקנית כך? הילה אם האם נאמר שהכוונה לסחירות דמטלטלין, כלומר שאם הזכיר לחברו דבר המטלטל כגון כלים, הסוחר קונה את הכלים בכסף או בשטר או בחזקה, יהיה קשה על כך, וכי מטלטלי בני שטר ענינו, וכי מטלטלין נקנים בשטר, הרי הם נקנים רק במשיכה. כמבואר במסכת קידושין בדף חבב עמוד א', אף שמטלטל נקנים בכסף לעניין מי שפרש, אם חזר בו, הרי הוא בכלל הכללה של מי שפרה מדור המבול ומדור הפלגה, הוא יפרע ממי שאינו עומד בדיבורו. מכל מקום, זה רק כשקנה את המטלטלין בכסף, אבל אם קנה בשטר, אינו אפילו בכללת מי שפרה, והרי זה כדיבור בלבד, ועל דיבור אין מי שפרה, כמבואר במסכת בבא מציע, בדף ממתת עמוד א'. משיבה הגמרא אמר רב חיסדא, כוונת הברייתא היא על שכירות דקרקע, שהאדם הסוחר קרקע מחברו, השכירות חלה על ידי שהסוחר נותן למזכיר כסף, או שהמזכיר כותב לסוחר בשטר, ביתי מוזכר לך, ומוסר לו את השטר, או שהסוחר מחזיק בבית, ולאחר שעשו אחד מדרכים אלו, שניהם אינם יכולים לחזור בהם. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאם הגנב משך את הבהמה, הוא קנה אותה לעניין חיובי גניבה. מבארת הגמרא את אופני המשיכה שבגנב, ומתוך כך מבארת את ההבדלים שבין גנב לגזלן. אמר רבי אלעזר, ראו העדים את הגנב שהתמין את עצמו, ופירש הרשב"א בשם הראב"ד שהגנב התמין את הבהמה בין ענפי האילנות, בחורשים, ביער, וגנב בהמה מן הבהמות הרועות שם וטבח ומחר אותה, הדין הוא שהגנב משלם תשלומי 4 ו-5. מבינה הגמרא שהבהמה הלכה כדרכה, וכשעברה ליד המקום שהגנב נטמן שם, שחט אותה הגנב בחשאי. ועל כך שואלת הגמרא, המים, מדוע משלם 4 ו-5? הלא משך, הרי הגנב לא משך את הבהמה ולא נעשה עליה גנב. משיבה הגמרא, אמר רב חיסדא, מדובר שהגנב הקישה, היכה את הבהמה במקל, והבהמה הלכה מחמת הקעתו, וכשעקרה בהמה יד ורגל מחמתו, זה נחשב למשיכה, ולכן נעשה עליה גנב. וכתב המאירי, שאף שבקניין משיכה במקח וממכר מועיל גם באופן שקורא לה והיא באה, מכל מקום בקניין משיכה בגזילה וגניבה, צריך שיעשה מעשה משיכה, ולא מספיק שקורא לה. וכתב הראב"ד, שהחידוש בדין הזה הוא שהיער הוא מקום הראוי למשיכה. ואילו הרשב"א פירש שהחידוש הוא כמבואר בגמרא להלן, שאף על פי שראו ולכאורה הוא נחשב גזלן, מכל מקום כיוון שהוא נחבא מהם הוא נחשב גנב. מקשה הגמרא, אמרי, אמרו בני הישיבה, רבי אלעזר אמר ראו שיתמין. וקשה, וכיוון דראו, מאחר שמדובר באופן שראו את הגנב בגניבתו, אינו גנב אלא גזלנו, ומדוע מתחייב ב4 ו-5? ואין זה דומה לכל גנב. בפני שניים ששם הגנב יודע שאינו גונב מהעדים וממילא אינו פוחד מהם, אבל כאן שגונב ביער שהוא מקום מראה לכל, עליו לחשוש שבעל הבהמה עומד שם ורואהו, ואם לא חושש שאינו גנב אלא גזלן. מתרץ את הגמרא, כיוון דקמית מר מנהיו, כיוון שהוא מסתתר מהם גנבו. שואלת הגמרא, ואלא אם כן, גזלן יחידה מבאיזה אופן נחשב גזלן ולא גנב, שהרי ביארנו שאף אם ראו הוא נחשב גנב. משיבה הגמרא, אמר רבי אבאו, גזלן הוא מי שחטף מיד חברו שלו באי חווה, כגון בנייהו בן יהוידע שנאמר עליו בספר שמואל ב' פרק כ"ג פסוק כ"א, ויגזול את החנית מיד המצרי ויהרגהו בחניתו, ומבואר שלשון גזילה נאמר במי שחוטף מיד חברו שלו באי חווה. ולא התוספות ריד מסביר שאף אם אינו מתחבא מהעדים, די בכך שמתחבא מהבעלים, וגם נזהר לו לעשות זאת במקום שרואים הרבה בני אדם שוודאי יאמרו לבעלים. מביאה הגמרא מקור נוסף שגזלן הוא החוטף מיד חברו. רבי יוחנן אמר גזלן הוא החוטף מחברו, כגון בעלי שכם שמרדו באבי מלך, שנאמר בספר שופטים פרק ט' פסוק כ"ה, וישימו לו בעלי שכם מערבים על ראשי הערים ויגזלו את כל אשר יעבור עליהם בדרך, ומבואר שלשון גזלה נאמר במי שחוטף מיד חברו. מקשה הגמרא ורבי אבאו שלמד מהפסוק של בניהו, מה איתם לא אמר מהי, מדוע לא אמר שהמקור הוא מהפסוק של בעלי שכם. מתרץ את הגמרא, אמר לך, יוכל להשיב לך רבי אבאו ולומר, כיוון ובעלי שכם מתמרי איתמורי, הסתתרו, כמו שנאמר, וישימו לו בעלי שכם מערבים, דהיינו שהתחבו, לא גזלן אינינו, אינם נחשבים גזלנים לעניין תשלום 4 ו-5. ורבי יוחנן הלומד מהפסוק של בעלי שכם סבר שאינם גנבים משום שיש לומר, עדק המתמרי, הטעם שבעלי שכם הסתתרו, ומפני שאמרו שעדיף לנו להתחבות, דלא נחזינו אינשי, ונערקו מנהיו, כדי שלא יראונו אנשים ויברחו מאיתנו, אבל לא הסתתרו מחמת שפחדו לגזול, ולכן אינם נחשבים גנבים. שואל השיטה מקובצת, מדוע הגמרא לא שאלה גם להפך, מדוע רבי יוחנן לא הביא את הפסוק שהביא רבי אבאו מבנייהו, ומתרץ השיטה מקובצת בשם גאון, שבאמת רבי יוחנן סובר כרבי אבאו, אלא שרבי יוחנן הביא את הפסוק של שכם, מאחר שרצה לחדש, שאפילו באופן זה שמסתתרו הרי הם גנבים, כי סיבת הסתתרותם הייתה רק בשביל שלא יברחו מהם. ואילו התורת חיים תירץ שרבי יוחנן העדיף להביא את הפסוק של בעלי שכם הנמצא בספר שופטים, שהוא מוקדם יותר מהפסוק של בניהו הנמצא בספר שמואל. מבארת הגמרא את טעם החילוק שבין תשלומי גנב לתשלומי גזלן. שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, מפני מה החמירה התורה בגנב שמשלם תשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמישה יותר מגזלן שאינו משלם אלא את הקרן? שהרי מצד הסברה יש להחמיר בעובר עבירה בגלוי יותר מעובר עבירה בצינה. אמר להן, השיב להן רבן יוחנן בן זכאי, מפני שזה הגזלן ישווה כבוד עבד, דהיינו בן אדם לכבוד קונו לקדוש ברוך הוא, שאינו ירא מבני אדם כמו שאינו ירא מהקדוש ברוך הוא. בזה, ואילו הגנב לא ישווה כבוד עבד לכבוד קונו, שהוא נחבא וירא מבני אדם שיראו ואינו ירא מהקדוש ברוך הוא, ונמצא שהוא מכבד את האדם יותר ממה שהוא מכבד את הקדוש ברוך הוא. וביאר המהרש"א שהגנב חמור יותר, מאחר שירא רק מדין של מטה ולא מדין של מעלה, ומראה בעצמו שהוא כופר בהשגחה ובשכר ועונש. אבל הגזלן אינו כופר בזה, שהרי גם מדין של מטה שהוא רואה בחוש אינו ירא, מחמת שהוא מחשיב את הרווח מהגזלה יותר מהעונש, בין של מטה בין של מעלה. והיון יעקב כתב שאף שגם בני אדם העוברים שער עבירות דרכם לומר הלוואי שלא איראני אדם, כמבואר במסכת ברכות בדף כוח עמוד ב', מכל מקום בגנב שהדבר מתפרסם זה חמור יותר מכל עבירה שאינה מתפרסמת. וקשה הדבר לאומרו, אבל מתוך ההכרח אנחנו אומרים אותו כביכול, כאילו הדבר ניתן ויכול להיאמר, שהגנב עשה עין של מטה כאילו אינה רואה ואוזן של מטה כאילו אינה שומעת, כוונת הגמרא לעין ואוזן של מעלה, וכתבה בלשון נקייה. והוסיף הבן יהוידע שאוזן של מטה, הכוונה שאינו חושש שהנגנב יזעק לקדוש ברוך הוא שיעשה משפט בגנב. טעמים נוספים מצינו במה שהחמיר התורה בגנב יותר מבגזלן. א', מפני שהגניבה מצויה יותר מהגזילה, שהרי לגנוב אפשר בכל מקום, אבל לגזול אפשר רק בעיר. ב', שהגזילה היא דבר ידוע ואפשר להוציא מיד הגזלן, אבל הגניבה אין עוד דבר ידוע ולא יודעים מי הגנב אי אפשר להוציא ממנו. כך אומר הרמב״ם במורה נבוכים. ג', משום ש... גזלן נתבזה כבר בעצם מעשיו שראו בני אדם, אבל הגנב שלא ראו לא נתבזה במעשיו, לכן החמירה בו התורה יותר. כך אומר הבן יהוידע. ומביאה הגמרא פסוקים על הרשעים הכופרים בהשגחת השם, שנאמר בספר ישעיהו המתונן על העם החושבים להסתיר הצתם הרעה מהשם. ספר ישעיהו פרק חפתת פסוק תדבב, אוי המעמיקים מהשם לסתיר עיצה, והיה במחשך מעשיהם ויאמרו מי רואינו ומי יודעינו. כלומר שהרשעים מעמיקים במחשבתם להסתיר את הצטם הרעה מהשם, כי הם חושבים שהשם אינו משגיח בענייני הארץ, וכאילו הם עושים את מעשיהם בחושך כלפי מעלה, ולכן הם חוטאים. והמצודה דוד מבאר שם בספר ישעיה, שהם עושים את מעשיהם בחושך להסתתר מבני אדם, ואינם יראים מהשם שרואה את מעשיהם, אף שנעשים בחושך. וכן אומרת הגמרא כתיב, נאמר בתהילים צדי דלת, ויאמרו לא יראיה ולא יבין אלוהי יעקב. כלומר שהרשעים עושים את מעשיהם הרעים ואומרים שהשם אינו רואה ואינו שומע. יבינו מלשון שמיעה, כמו שנאמר, שימו שמוע ואל תבינו, מסביר האבן עזרא. אז הרשעים עושים את מעשיהם הרעים ואומרים שהשם אינו רואה ואינו שומע את מעשי בני אדם, ולכן אינם פוחדים ממנו וחוטאים. וכן כתיב בספר יחזקאל, פרק ת' פסוק ת', כי אמרו עזב השם את הארץ ואין השם רואה. כלומר שהרשעים אומרים שהשם אינו רואה מה שנעשה בארץ, וכופרים בשכר ועונש, ולכן הם חוטאים. וכתב היה הים, שבפסוק הזה אין רמז על גנבים שעושים מעשיהם בחושך, ואולי טעות סופרו. יש לגרוס את הפסוק בספר יחזקאל, פרק ח' פסוק י"ב. הראית בן אדם אשר זקני בית ישראל עושים בחושך איש בחדרי מסכיתו, כי אומרים אין השם רואה אותנו, עזב השם את הארץ. והפסוק הזה מדבר על גנב שמעשה בסתר. מביאה הגמרא משל לבאר את ההבדל בין גנב לגזלן. אמר רבי מאיר, משלו משל משום רבן גמליאל. למה הדבר דומה? לשני בני אדם שהיו בעיר ועשו משתה. אחד מהם זימן את בני העיר למשתה ולא זימן את בני המלך למשתה. ואחד, האדם השני, לא זימן את בני העיר למשתה וגם לא זימן את בני המלך. אמנם שניהם חטאו בכך שלא הזמינו את בני המלך, אבל איזה מהם עונשו מרובה משל חברו? הווה אומר, עונשו של זה שזימן את בני העיר ולא זימן את בני המלך. מפני שכיבד את בני העיר, ובכך הוא נמצא מזלזל יותר בבני המלך, וחטאו חמור יותר מחברו, שאומנם לא כיבד את בני המלך, אבל לכל הפחות לא כיבד יותר את בני העיר. והנמשל שכמו כן הגנב, בכך שירא מבני אדם ולא מהקדוש ברוך הוא, הרי הוא מזלזל יותר בעין של מעלה, ועונשו חמור יותר מגזלן, שאומנם אינו ירא מהקדוש ברוך הוא, אבל לכל הפחות הוא לא מזלזל בו יותר מבני אדם, מאחר שאינו ירא גם מהם. מבארת הגמרא את טעם החילוק שבין תביחת ומכירת שור לתביחת ומכירת שה, שבשור משלם חמישה ובסה משלם ארבעה. שנאמר כי יגנוב איש שור עושה, וטבחו ומחרו חמישה בקר ישלם תחת השור, וארבע צאן תחת השה. אמר רבי מאיר, ממה שחילקה התורה שבשור משלם חמישה ובשה משלם ארבעה, בואו ראה כמה גדול כוח של מלאכה, כמה מעלתה של מלאכה, שהטובח הוא מוכר שור שביטלו לבעל השור ממלאכתו, שכעת נמנע מבעליו לחרוש עם שורו, משלם חמישה. אומר עיון יעקב, אפילו בשור נקחן שאינו ראוי למלאכה ולשחיטה, הוא עומד משלם חמישה, משום שהולכים אחרי הרוב, ורוב השברים לחרישה הם עומדים. אבל הטובח הוא מוכר שה שלא ביטלו לבעל השה ממלאכתו, שהרי אין דרך לעבוד עם השה, משלם רק ארבעה. אבל אם גנב ולא טבח ומחר, אין לחייבו בשור יותר מן השה, מפני שבגניבה בלבד יש ביטול מלאכה רק לזמן, ורק בתביחה או מכירה שהשור מתבטל ממלאכה לגמרי, בזה יש לחייב חמישה על השור. כך אומר הריאף. טעם נוסף לחלק בין שור לשה, אמר רבן יוחנן בן זכאי, ממה שחילקה התורה בתשלומי השור והשה, בואו ראה כמה גדול כבוד הבריות, כמה מעלת כבוד הבריות, ששור שהלך ברגלה והגנב לא התבזה לנוסעו על כתיפו, אם תבחו או מחרו משלם חמישה. אבל בשה שהגנב ירכיבו על כתיפו וזלזל בעצמו, הקלה עליו התורה שאם תבחו או מחרו, משלם רק ארבעה. וכותב המערשה שלפי הטעם הראשון, שמחמת שביטלו ממלאכתו משלם חמישה, אף אם גנב עגל צעיר שעדיין אינו ראוי למלאכה, מכל מקום ביטלו ממלאכתו, שהרי עתיד הוא לגדול ולעשות מלאכה רבה, ולכן משלם חמישה. אבל לפי הטעם השני, שמחמת שהלך ברגליו משלם חמישה, אם גנב עגל קטן, יכול להיות שהוא צריך להרכיבו על כתיפו, והיה צריך להתחייב רק ארבעה, ומכל מקום, לא חילקו בדינו, כיוון שהוא ממין השור ההולך ברגליו. שואל המערי קץ, לפי הטעם הזה, שכיוון שירכיבו על כתיפו משלם רק ארבעה, היה לנו לחייב בכל גניבת שור, שלושה, כי הלך ברגליו, ובגניבת צעירה כפל, כי נשאו על כתיפו. ומדוע נאמר החילוק הזה רק בתביחה או מחירה, והוא מתרץ, שמאחר שבגניבה מתחייב הגנב מיד כשהוציאו מרשות הבעלים, אין לנו לדון אם הלך ברגליו או ירכיבו על כתיפו, שהרי החיוב חל מיד כשגנב. אבל בטובח שאין הרגילות לטבוח עד שיכניסו לביתו, אנחנו מתחשבים בדרך שהגנב עשה עם הבהמה כדי להכניסו לרשותו, וממילא יש חילוק בין שור לסה. וכעת מוריי ורבותיי וכעת אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף ע"ט עמוד ב'. אחרי ששנינו דיני נזיקין של בהמה שמדאורייתא, מלמדת המשנה דינים דרבנן הנוגעים לבהמות. וביור נוסף כתב המלאכת שלמה, שאחרי ששנינו דיני תשלומי ארבעה וחמישה, היה קשה איך ייתכן תשלומים אלו, והרי בארץ ישראל אין מגדלים בהמה דקה ולא שייך תשלומי ארבעה שהוא לבהמה דקה, ובחוץ לארץ אין דנים דיני כנסות ולא שייך לא תשלומי ארבעה ולא תשלומי חמישה, ולכן המשנה מביאה דינים אלו כדי לתרץ שתשלומי ארבעה וחמישה ייתכנו במדבריות שבארץ ישראל, ששם מותר לגדל בהמה דקה. ואגב כך מביאה את שאר הדינים הנוגעים לגידול בהמות וחיות. אומרת המשנה, אין מגדלים בהמה דקה צון בארץ ישראל, מפני שבהמה דקה אוכלת את הזרעים שבשדות ומפסידה את שדותיהם של ישראל, ואסור להפסיד לשוב ארץ ישראל. ורק בזמן שישראל דרים בה, אבל בזמן שאין ארץ ישראל ביד ישראל ואינם שרויים על אדמתם, אין איסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל. כך פוסק השולחן ערוך בחושן משפט, סימן תפתת סעיף א'. ואף בביתו אסור לגדל את הבהמה, שהרי לראות בחוץ אסור אפילו בהמה גסה, כמבואר במסכת סנהדרין בדף חפי עמוד ב'. והטעם, משום שחוששים שאף בביתו גדלים זרעים שאותם יכולה הבהמה לאכול, וממילא נפסד היישוב, כך אומר התוספות יום טוב. והתפארת ישראל הוסיף שיש בזה חשש נוסף, שאף אם לא גדלים זרעים בביתו, מכל מקום חוששים שתייצא מביתו ותפסיד זרעים בשדה אחר. וכותבים התוספות והרשב"א שאסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל אפילו על ידי נתינתה לרועה שיגדלנה. אמנם הביאו שיש שאומרים שדווקא הוא עצמו אסור לגדלה, אבל מותר לו למוסרה לרועה שיגדלנה. אומרת המשנה, אבל מגדלים אותה את הבהמה דקה בסוריה, דיינו בארם צובה שכבשה דוד המלך, שאין בה משום יישוב ארץ ישראל. משום שהתנא במשנתנו לסבר שכיבוש יחיד אין שמו כיבוש. וממילא אין על סוריה שם ארץ ישראל, ואין איסור להפסיד את יישובה. וכבשאר המקומות בחוץ לארץ שמותר לגדל שם בהמה דקה, ואם תפסיד לה בהמה שדות של אחרים, ישלם להם בעליה. והטעם שכיבוש יחיד אין שמו כיבוש, וזו בעצם מחלוקת במסכת גיטין בדף ח' עמוד ב', הטעם של התנא הזה שכיבוש יחיד אין שמו כיבוש, בעיר הרמב"ן, משום שדוד לא שאל בורים ותומים, ולא נמלך בסנהדרין קודם שכבשה, ולא נעשה הכיבוש כמצוות התורה. דהיינו שלא הוריש את כל שיבת העמים שהיו תחילה בארץ ישראל, ורק אחר כך היה יכול לכבוש ארץ אחרת כפי שירצה. והטעם של הסוברים שכיבוש יחיד שמו כיבוש, אומר הרמב"ן, משום שאף שדוד לא כבש כפי הסדר שצריך, מכל מקום כיוון שכבשה, נתקיים הפסוק האמור בספר דברים, כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם בו, לכם יהיה. לכן סוריה נחשבת כארץ ישראל. וכן אומרת המשנה, במדברות של ארץ ישראל ניתן לגדל בהמה דקה שאין בהם יישוב כלל ואין חשש להפסד. ובברייתא שתביא הגמרא בהמשך יתבהר שמותר לגדל גם בחורשים ביערות שבארץ ישראל, מפני שגם בהם אין חשש להפסד היישוב. דין נוסף אומרת המשנה, אין מגדלים תרנגולים בירושלים מפני הקודשים שאוכלים בה. שאף ישראלים אוכלים קודשים קלים בירושלים כגון בשר שלמים וקורבן תודה ומעשר בהמה. כיוון שדרך התרנגולים לנקר בהשפעה ויש לחשש שיביאו משם בשר של שרץ בשיעור כעדשה ויתמו את הקודשים. כמבואר במסכת נזיר בדף נון ב' שבשר השרץ מתמה בכעדשה. דין זהו גם על ישראלים שבירושלים ומוסיפה המשנה ולא כהנים והכהנים לא יגדלו תרנגולים בכל ארץ ישראל מפני התארות, מפני התרומה שהם אוכלים בכל מקום וחוששים שהתרנגולים יתמום. וכתב הרמ"א מפיאנו שהאיסור לגדל תרנגולים בירושלים ולכהנים בכל ארץ ישראל היינו דווקא כשמניחם לטייל ברחובות העיר, ואז יש חשש שינקרו בהשפעה ויביאו את הטומאה לתוך הבית. אבל אם מגדלם בלוליהם בלבד מותר, משום שאז אין חשש שיתמו את הקודשים או הטהרות. והוא מוכיח זאת מהפסוק בספר מלכים א' פרק ה' פסוק ג', שעל שולחן שלמה המלך היה בכל יום ברבורים אבוסים, דהיינו תרנגולים מפותמים. וכן מהמבואר במסכת יומא בדף חף שהיו תורמים כל יום את המזבח סמוך לקריאת הגבר, ובגמרא שם נחלקו המוראים מהו קריאת הגבר, ודעת רבי שילה שזהו קריאת התרנגול, הנה מוכח שהיו מגדלים תרנגולים בירושלים. מביאה המשנה דינים נוספים, אין מגדלים חזירים בכל מקום וגם בחוץ לארץ מהטעם שהתבהר בגמרא. וכן לא יגדל אדם את הכלב בכל מקום ואף בחוץ לארץ, אלא אם כן היה הכלב קשור בשלשלת, שאז יכולים בני אדם להיזהר מלעבור בקרבתו ואין חשש שינזקו ממנו בנשיכה או מבהלת נביחותיו. היינו כלב רע שנושך, כמבואר לאל בדף מבב עמוד א' שאסור לגדלו, שנאמר לו תשים דמי בביתך. והתוספות יום טוב דייק זאת ממה שכתוב במשנה, הכלב באי הידיעה, דהיינו הכלב הידוע הרע. אגב, האיסורים הקודמים מסיים את המשנה באיסור נוסף שהוא כדי להימנע מלהזיק לאחרים. אין פורסים נשובים רשתות מלכודת ללכידת יונים, אלא אם כן היה מקום פריסת המלכודות רחוק מן היישוב 30 ריס, שהם 4 מילין. שאז אין חשש שיצאו דיונים השייכים לבני היישוב, כיוון שהיונים אינם מתרחקים ממקומם 4 מילין. כל 7 ריס ומחצה שווים למיל אחד, וכל מיל הוא 2,000 אמה. נמצא שהמרחק הנצרך הוא 8,000 אמה מן העיר. והתוספות יום טוב מביא בשם רב עובדיה מברטנורה במסכת יומא פרק ו' משנה ד', שהוא גורס במידה הזו רוס במקום ריס, ופירושו רי סמך וף פסיעות. במניין זה קרוב ל4 מילים שהם 8,000 אמה. זו היה המשנה שלנו בדף עין תת עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא בעניין גידול בהמה דקה, תנו רבנן. אין מגדלים בהמה דקה, דהיינו צאן בארץ ישראל, מפני שאוכלת את הזרעים שבשדות ומפסידה את היישוב של ארץ ישראל, אבל מגדלים אותה בחורשים ביערות שבארץ ישראל, מפני שאינה מקומות יישוב וממילא אין בהם חשש הפסד היישוב. וכן מגדלים אותה בסוריה ואפילו ביישוב שבא, משום שאין ביישובה משום יישוב ארץ ישראל, ואין צריך לומר שמותר לגדל בהמה דקה בחוץ על הארץ ממש, שאין חוששים שם להפסיד את היישוב. מביאה הגמרא ברייתא נוספת בעניין הזה, תניא אידך שנינו בברייתא אחרת, אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל מפני שאוכלת את הזרעים שבשדות ומפסידה את יישוב ארץ ישראל, אבל מגדלים אותה במדבר שבנחלת יהודה ובמדבר שבספר בגבול העיר עכו, שאינה מקומות יישוב ואין בהם חשש להפסד היישוב. מוסיפה הברייתא, ואף על פי שאמרו חכמים שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מכל מקום מגדלים שם בהמה גסה, דהיינו בקר, ואף שיש לה חשש שיפסידו את היישוב על ידי אכילת הזרעים הגדלים בשדות, לא אסרו חכמים לגדלן, לפי שאין חכמים גוזרים גזרה על הציבור, אלא אם כן רוב הציבור יכולים לעמוד בה. ועל כן בהמה דקה שצריכים אותה בעיקר לאכילת בשרה, ולצורך זה אפשר להביא בהמה דקה מחוץ על הארץ ולשוחטה מיד, רוב הציבור יכולים לעמוד בגזרה, ולכן אסרו חכמים לגדלה בארץ ישראל. אבל בהמה גסה שצריכים אותה בכל יום להלכת מסעות על גבה ולחרישת השדות, אי אפשר להביא אותה לצורך זה מחוץ על הארץ לארץ ישראל, ולכן לא אסרו חכמים לגדלה בארץ ישראל, אף שמפסידה את היישוב, כיוון שרוב הציבור אינם יכולים לעמוד באיסור הזה. טעם נוסף כותב רשי במסכת סנהדרין בדף חפי עמוד ב', שבהמה דקה אי אפשר לשומרה היטב, היא עלולה להישמט ולרוץ לתוך השדות ולהפסידן, אבל בהמה גסה אינה נשמטת ואפשר לשומרה היטב, ולכן מותר לגדלה בבית. אבל לראותה בחוץ אסור אפילו בבהמה גסה, כיוון שחוששים שמא תאכל מזדות אחרים. עוד מוסיפה הברייתא, ואף על פי שאמרו חכמים שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מכל מקום יש זמנים שמותר לגדל בהם בהמה דקה, דהיינו, העולה לרגל, וצריך להקריב צון, משאהו את הבהמה קודם לרגל 30 יום, כלומר מ-30 יום קודם לרגל מותר לקנות בהמות ולהשותן ברשותו, וכן המשיא את בנו וצריך לשחוט צון לצור סעודת הנישואין, מותר לו לקנות בהמות קודם משתי בנו 30 יום. ויתר זה אומר הרשב"א הוא דווקא לגדלן בביתו, אבל לראותן בעדר בכל אופן אסור. ובלבד שלא ישעה את האחרונה 30 יום, שאם בתוך 30 יום הוא קנה בהמה נוספת, לצורך הרגל או המשתה, לא ישעה את זו שקנאה האחרונה במשך 30 יום מעת קנייתה, אלא ישחט את כולן עד הרגל או המשתה בלבד. מבאר את הגמרא מדוע הברייתא צריכה להשמיע שלא ישעה את האחרונה במשך 30 יום. דסל כדאי תחמינה. היה עולה בדעתך לומר דין נפק לי רגל, אם כבר עבר הרגל, ומכי זבנה הדשת, אבל מעת שקנה את הבהמה עד עכשיו, הקטי לא מעלו להתלטין יומין, עדיין לא עברו 30 יום. אז יכול הוא לשחוט את הבהמות שקנה מוקדם יותר, ואת הבהמות שקנה מאוחר יותר, לא ישחוט עד שימלאו 30 יום לקנייתם. לכן משמיעה הברייתא, לא נעימה, לא נאמר, תלטין נשרא שרעי ללשהויי, שעד 30 יום מקנייתם מותר לו להשותה קודם שחיטתה, אלא כל היתר להשותה 30 יום הוא רק לצורך הרגל. ולכן כיוון דנפק לרגל, לא מבא אלה לשהויי, כיוון שכבר עבר הרגל, אין לו היתר להשותה כלל. מביאה הגמרא את המשך הברייתא המפרט את אופנים שמותר להשעות בהמה דקה בארץ ישראל. והטבח, גם הטבח השוחט בהמות ומוכר לאחרים ובא לקבץ כמה בהמות על מנת למכור ביום השוק. בתוספות, בדיבור המתחיל והטבח מפרשים שמדובר שרוצה לקנות כמה בהמות ביחד משום שכך היא דרכו, ולא רק לקראת יום השוק. לוקח בהמות דקות ושוחט אותם מיד, או אפילו לוקח ושועה ומשעה אותן אצלו כדי לשוחטן ולמוכרן מאוחר יותר עד 30 יום לקנייתן, ובלבד שלא ישעה את העגונה, את המאוחרת שבהם, שלקחה סמוך ליום השוק, עד מלות 30 יום לקנייתה. ולגבי הבהמה המאוחרת שקראה לזה הגמרא עגונה, פירש רשי, שזה מלשון לפסוק במגילת רות פרק א' פסוק י' ג', הלהן תעגנה, שאמרה רות לקלותיה, שישובו וינסו לאנשים אחרים תחת בניה, ואמרה להן, האם מפני בניי שהייתן נשואות להם תתאחרנה מלהינסה? היינו שעגונה הוא מלשון איחור. אבל רשי בפירושו על הפסוק שם במגילת רות, הוא אומר שזה מלשון אסור בכלא, כלומר שיהיו אסורות בחבלי העיגון. מביאה הגמרא את דעת רבן גמליאל בעניין גידול בהמה בארץ ישראל, שאלו תלמידיו את רבן גמליאל, מהו לגדל? מה הדין האם מותר לגדל בהמה דקה בארץ ישראל? אמר להן רבן גמליאל מותר לגדלה. מקשה הגמרא וכי איתי רבן גמליאל לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, ואתנן הרי שנינו במשנה שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. מבאר את הגמרא אל האחי כאן באו מיני. כך שאלו התלמידים את רבן גמליאל, מהו לשעות? האם מותר לאדם לשעות בביתו בהמה דקה? אפילו יותר מ-30 יום ואפילו שלא לצורך הרגל, מסביר הרשב"א. ואמר להם רבן גמליאל מותר להשעות ובלבד שלא תיצא מביתו ותרעה בעדר כדי שלא תבוא להפסיד צדות אחרים, אלא כושרה בביתו בקרעי המיטה. וחכמים שהתירו לאל בברייתא להשעות רק במשך 30 יום ולא התירו להשעות יותר על ידי קשירת הבהמה בקרעי המיטה, חלקו על רבן גמליאל בזה. כי חששו שמא יתיר את הקשר ואז תצא ותרעה בעדר ותפסיד את שדות ארץ ישראל, כך אומר השיטה המקובצת. מביאה הגמרא ברייתא בעניין גידול בהמה דקה, תנו רבנן שנו חכמים בברייתא מעשה בחסיד אחד, הוא רבי יהודה בן בבא כמבואר בתלמוד הירושלמי במסכת סוטה, שהיה גונח צועק מפני כאב שהיה לו בליבו, ולא היה יכול להשיב את רוחו ולהרגיע את כאבה, ושאלו לרופאים מהי רפואתו, ואמרו שאין לו תקנה להירפא מכאבים אלו עד שינק חלב רותח מעטיני העז משחרית לשחרית בכל בוקר, והביאו לו עז לשם כך, וקשרו לו אותה בקרי המיטה והיה יונק ממנה חלב משחרית לשחרית. לימים לאחר זמן נכנסו חבריו של אותו חסיד לבקרו, כיוון שראו את אותה העז קשורה בקרי המיטה, חזרו לאחוריהם לצאת מביתו ואמרו לעצמם בתמיה, ליסטי מזוין נמצא בביתו של זה? ואנו נכנסים אצלו. דהיינו שמחזיק בביתו עז שהיא בהמה דקה שאי אפשר לשומרה, ורואה בשדות אחרים וגוזלת את הרבים. לאחר מכן ישבו חבריו של החסיד ובדקו במעשה ולא מצאו בו אבונות כלל. אלא אותו אבון של אותה העז שקשר לקרי המיטה ועבר על האיסור לגדל בהמה דקה בארץ ישראל, ואף הוא, אותו חסיד בשעת מיטתו אמר, יודע אני שאין בי אבון אלא רק את האבון של אותה העז שקשרתיה בקרי מיטתי, ובכך עברתי על דברי חבריי שאסרו לעשות כן. מביאה הגמרא עדות על עונש העובר על איסור גידול בהמה, דקה, אמר רבי ישמעאל, מבעלי בתים ונכסים שבגליל העליון היו משפחת בית אבא, ומפני מה חרבו בתיהם? מפני שהיו מרעין את בהמותיהם הדקות בחורשים, ביערות, ומפני שהיו דנים דיני ממונות ביחיד מומחה. ואף שיחיד מומחה יכול לדון דיני ממונות מן התורה, כמבואר במסכת סנהדרין מדף ה' עמוד א', מכל מקום ראוי לכל חכם למשוך ידו מכך הרבה עד שיהיה מוחזק בכך לכולם, אומר המאירי. והרמב"ם הלכות סנהדרין פרק ב' הלכה י' א', הביא על זה דברי המשנה במסכת אבות פרק ד' משנה ח', אל תהי דן יחידי שאין דן יחידי אלא אחד, שהוא הקדוש ברוך הוא, והיינו שמלכתחילה ראוי שידונו דיני ממונות שלושה דיינים ולא אחד, ואפילו הוא מומחה. מוסיף רבי ישמעאל, ואף על פי שהיו להם חורשים יערות סמוך לבתיהם, וביערות אלו היו רואים את הבהמות, ושנים לא לליל בברייתא שמותר לגדל בהמה דקה ביערות שבארץ ישראל, ואם כן אין בכך משום גזל. גם יהושע בן נון תיקן זאת כשהנחיל את הארץ, שלא יקפיד בעל היער על כך שרואים בהמות בשדותיו, כמבואר לקמן בדף פי א'. מכל מקום הם נענשו משום ששדה קטנה של אחרים הייתה בין בתיהם לבין היערות הללו, והיו מעבירים דרך עליה, בדרכם אל היער היו עוברים דרך שדה זו, והבהמות היו מפסידות את הזרעים שבשדה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים עין ח' ועין ט' במסכת בבא קמא, עם הצגת 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, עוד זאת אשר למדנו. שאלה ראשונה, איכן נאמר במעשר בהמה, ש? שאלה שנייה, לעניין מה אמר רב, עשה למעט כליים. שאלה שלישית, במה נפטר האומר הרי עלי עולה? שאלה רביעית, מה הדין אם אחר הגנב חוץ מקרנה או גזעותיה? שאלה חמישית, האם שותפים שגנבו וטבח אחד מהם חייבים? שאלה שישית, מה עם צדדי הספק במי שמחר חוץ מעוברה, אם נחשב מחירה? שאלה שביעית, האם הקדש נחשב למחירה? שאלה שמינית, מבואר במשנה שאם נתנו הגנב לשומר חינם, אם מת אחר שיגביו או הוציאו מרשות הבעלים חייב, למי הכוונה שיגביה ומה מוכח מכך? שאלה תשיעית, האם שכירות נקנית בכסף, שטר וחזקה? בשאלה האחרונה, האם בבעלי שכם שנאמר בהם וישימו לו בעלי שכם הערבים והגזלו, נחשב לגזילה ומדוע? אלה הם השאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אותו אשר למדו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בשני דפינו היומיים, דפים עין ח' ועין ט' במסכת בבא קמא, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית.
יבואו למקרא ולמשנות וללימוד בדרך ארץ, ולמקרא ולמשנות ולימוד בדרך ארץ, ולמה סויס רצוי נביאים שבשמיים,
יום משניות לעילוי נשמותיהם של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. אוחזים לנו במסכת כתובות פרק ה' משנה ו'. המשנה הקודמת עסקה בבעל שאסר על עצמו בנדר שלא ליהנות ממלאכת אשתו, והמשנה שלפנינו עוסקת בבעל שאסר על עצמו בנדר את הנעת השמישה של אשתו, והמשנה תמשיך לעסוק בדינים הקשורים למצוות עונה. אומרת המשנה, מדיר את אשתו מתשמיש המיטה שאסר עליה בנדר את התשמיש עמו, בית שמאי אומרים שתי שבתות, עד שבועיים תמתין לו, ולא יותר, שביותר מכך חייב הוא להתיר את נדרו לגרשה ולתת לה את כתובתה. בית הלל אומרים שבת אחת שאינה חייבת להמתין לו אלא שבוע אחד ולא יותר. מוסיפה המשנה, בתלמידים יוצאים ממקומם לתלמוד תורה ומניחים את נשותיהן שלא ברשות בלי הסכמתן עד 30 יום. הפועלים יוצאים למלאכה ומניחים את נשותיהם בלא רשות עד שבת אחת, שבוע אחד. מפרטת המשנה את שיעורי חיוב הבעל לפקוד את אשתו בתשמיש, העונה אמורה בתורה, החיוב שחייבה התורה את הבעל לפקוד את אשתו, שיעוריו הם כדי לקמן, הטיילים מי שאינם תורכים במלאכה חיוב עונתם, הוא פעם אחת בכל יום הפועלים חיוב עונתם, ושתיים בשבת פעמיים בשבוע, החמרים, נושאי תבואה על גבי החמורים היוצאים לכפרים להביא תבואה כדי למוכרה בשוק עונתם פעם אחת בשבת, הגמלים, נושאי חבילות סחורה על גבי גמלים להביאה ממקומות רחוקים עונתם פעם אחת ל-30 יום, שכך דרכם לשעות מחוץ לביתם לזמן כזה, הספנים, מלאכים הפורשים בים, לקצבי ארץ, עונתם אחת לשישה חודשים, שכך אורך מסעיהם לפעמים, אלו הם דברי רבי אליעזר. מסכת כתובות פרק ה' משנה ז'. המורדת על בעלה שמונעת את בעלה מתשמיש, פוחתים לה מכתובתה שבעה דינרים בשבת, כלומר לכל שבוע שהיא עומדת במרדה, מפחיתים מסכום כתובתה שבעה דינרים. רבי יהודה אומר, פוחתים מכתובתה שבעה טראפיקין לכל שבוע, וטראפיק זה שם מטבע. עד מתי הוא פוחת מהכתובה, כלומר עד כמה, עד שפוחת כנגד כל כתובתה, ואז היא יוצאת בלי כתובה, אבל אינו משאה אותה כדי לפחות לה מנכסיה, שאינם בכלל כתובתה, כגון נכסים שנפלו לה מבית אביה להפסידם ממנה. רבי יוסי אומר, לעולם הוא פוחת והולך גם מנכסים שאינם בכלל כתובתה, ואפילו לאחר שלא נשארו לה נכסים, ממשיכו לפחות ולחייבה שבעה דינרים בשבוע, ואותו פחת נעשה עליה חוב. שמה, אולי טיפול הירושה ממקום אחר, והוא גובה ממנה. יגבה ממנה את הסכום הזה, וכן בעל המורד על אשתו ומונע ממנה תשמיש, מוסיפים לה על כתובתה שלושה דינרים בשבת לכל שבוע שעומד במרדו. רבי יהודה אומר, שלושה טראפיקין. מסכת כתובות, פרק ה' משנה ח'. המשרה, הזן הוא מפרנס את אשתו על ידי שליש שאינה דרה ואוכלת יחד עם בעלה, אלא הוא נותן לצרכיה בבית אחר על ידי אפוטרופוס, לא יפחות לה בכל שבוע משני קבין חיטין או מארבעה קבין סעורין, כדי שתתחנן ותאפה מהן. פת לאכילתה, אמר רבי יוסי, לא פסק לסעורים כפליים מן החיטים, אלא רבי ישמעאל שהדר סמוך לאדום, ששם הסעורים רעות ביותר, וכן נותן לה מאכלים ללפת בהם את הפת, חצי קו קטנית וחצי לוק שמן, וקו גרי גורות, תהנים מיובשות או משקל מנה של דבילה, תהנים מיובשות הדרוסות יחד, ואם אין לו גרי גורות או דבילה, פוסק לעומתן פירות ממקום אחר, כלומר נותן לה פירות אחרים במידה שווה. כעת מונה המשנה כלי הבית וצורכי הליבוש שחייב הבא לתת לאשתו, נותן לה מיטה, מפץ, מחצלת, שטיח ומחצלת שהיא קשה יותר מן המפץ, ונותן לה בכל שנה כיפה, צעיף לראשה וחגור למותניה ומנהלים ממועד למועד, כלומר בכל אחד משלוש הרגלים, וכלים בגדים בשווי של 50 זוז משנה לשנה, ואין נותנים לה לא בגדים חדשים בימות החמה שמחממים יותר מדי, ולא שחקים בגדים ישנים ובלויים בימות הגשמים שאינם מחממים כל הצורך, אלא נותן לה כלים חדשים של 50 זוז בימות הגשמים שביותם חדשים ומחממים וראויים לחורף, ואם התכסה בבלעותיהן, באותם בגדים שבלו בימות החמה שכבר אינם מחממים כל כך, והשחקים בגדיה הישנים והבלויים, לאחר שנתן לבעלה חדשים הרי הם שלה בשביל להתכסות בהם בימי נידתה. מסכת כתובות, פרק ה' משנה ת'. מונה המשנה חיובים נוספים של הבעל לאשתו, נותן לה כל שבוע מעה כסף לצורכה, דהיינו להוצאות קטנות, ואוכלת עמו מלילי שבת ללילי שבת, כי הוא ליל עונתה, ואם עובר הבעל על חיובו ואינו נותן לה מעה כסף לצורכה, הרי מותר מעשה ידיה שלה. מפרטת המשנה את שיעור מעשי הידיים שחייבת אישה לעשות עבור בעלה, ומה היא עושה לו, מהו השיעור של מעשי ידיה, כדי שנדע כמה הוא המותר שלה. היא צריכה לטוות מדי שבוע משקל 5 סלעים של חוטי שתי ביהודה, שהם 10 סלעים בגליל, או לטוות משקל 10 סלעים של חוטי ערב ביהודה, שהם 20 סלעים בגליל. ואם הייתה אישה מניקה את בנה, פוחתים לה ממעשי ידיה, ממעטים את שיעור מעשי הידיים שמוטל עליה, ומוסיפים לה על מזונותיה. במה דברים אמורים? שאלה הם השיעורים בעני שבישראל, כלומר אלו השיעורים הפחותים שאפילו עני חייב לתיתם לאשתו, אבל במכובד, באדם עשיר, הכל לפי כבודו, חייב הוא לחלקלה, כראוי לפי עושרו, ובהתאם למנהג המדינה. חתם לו בסייעת הדשמי הגדולה, הפרק החמישי במסכת כתובות, במסגרת מפעל המשנה היומית, קביעותה, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי הנקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שישי, תת בשבט, ערב שבת קודש, פרשת בו, תפשין פי דלת, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הענקית את תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים עין חט ועין תת, במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול עד ולעולמי עולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בבריאות גופה ובנאור המעלי ובכל מיני דמיטב. ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב וחדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה ולבשורות טובות ולכל מיני דמיטב, יום ראשון י' בשבט תפשין פי דלת, ונלמד את הדף ה-80, דף פי. במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מילה דמיתה מנותן התורה, ממקור הברכה. שלכם לא ראית חי וראי, הכל טוב ולהתראות, שבת שלום ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.